בוקר טוב, חנוכה שמח. ברשות הרמים, ראש הישיבה, תלמידים. אני מבקש, לפני שאני אכנס לעובי הקורה בנושא שהתבקשתי לדבר עליו, לשתף קצת בחוויה שאני עברתי, שאני חושב שאולי עוברת פה הרבה מהתלמידים. יש פה תלמידים שנמצאים בישיבה, קרוב מאוד להסתלקותו של אבא, זיכרונו לברכה, שלא זכו להכיר אותו, וגם אלו שהם בשנים בוגרות יותר ראו אותו רק בשנים האחרונות שלו, שעה שהוא היה חולה ולא קצת השמש בגבורתו, ואולי הם מסתובבים איזושהי תחושה של החמצה. אני זוכר שנה שאני למדתי אצל סבי הרב זכר צדיק לברכה, זה היה בשנת תשמ"ב, 34 שנה. הייתה לי תחושה דומה. למדתי, ישבתי במרגלותיו של סבא, של הרב, עדיין מה שהוא נקלין ומה שקיבלתי באותה שנה אין לשער, אבל הרב היה כבר חולה, אותם מחלות שהיו לאבא, משקיעה, ואני זוכר שיחות עם אחי הרב יצחק, לא רק היינו באים לפני 10, 20, 30 שנה, ואני זוכר את יצחק גם אומר לי, למה אתה רוצה לראות הרב לפני 20 שנה? אם כבר, למה לא היינו אצל רב חיים? ואני אספר לכם מה יצא שרואה. כשאבא חגג עם הולדת 70, עשינו שבת משפחתית. במהלך השבת אמרו שבמהלך הארוחות, כל אחד מהנכדים ישאל אותו, יכול לשאול אותו שאלה, באיזה נושא שהוא רוצה. אני לא זוכר מספר הנכדים אז, אבל היו כ-15-20 שאלות, הוא ענה על כולם במתינות ובהרחבת הדעת. על שתי שאלות הוא לא ענה, ועל אחת הוא אפילו כעס. שאלה אחת שהוא לא ענה עליה הייתה, למה הוא לא גידל זקן? התשובה שלו הייתה, כי אני מתגלח כל יום. והשאלה השנייה הייתה, לו יכולת לבחור באיזה תקופה להיוולד, מתי היית רוצה להיוולד, איזה תקופה היית רוצה להיות. הוא ממש כעס, שזה לא היה אופייני לו. הוא אמר, זאת שאלה טיפשית. כי אדם שייך למקום והזמן שבו הקדוש ברוך הוא שתל אותו בעולם. שם מקומו, אם הוא היה חי בתקופה אחרת, הוא לא היה הוא, היה אדם אחר, ולכן אדם לא יוכל לעלות על דעתו לחיות בתקופה אחרת. ואני גם לכם אומר את זה, נכון? אתם תשמעו פה על, או שמעתם כבר, אני מניח ששומעים את זה הרבה בבית המדרש, על גדולתם של ראשי הישיבה, זכר צדיקים לברכה. אבל אתם חיים כאן והיום, והקדוש ברוך הוא שתל אתכם בדור שאתם נולדתם, יש לכם ראשי הישיבה חיים, תלמדו מכם, תלמדו מתורת רבותינו הגדולים, ותדעו שאתם הדביקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, והיום הזה הוא שלכם. אז אני מקווה שהלימוד על תורותיהם של ראשי הישיבה שלי, שהיו זכר צדיקים לברכה, מעשיר את העולם של בית המדרש. כפי שנראה, המורשת של אבא בלמדנות ניתנת להמשך, ואבא גם כתב על כך וקיווה שיש עתיד למורשת הזאת. עם זאת שהוא ידע שהלפיד שהוא מעביר לדור הבא הוא יהיה בידיים אחרות, שהם ימשיכו אותו עם הלפיד שלהם. ועל כן גם אפשר לשלב ויצבק קצת על מה ולמה לא זכינו לראות ולשמוע את רבנו הגדול מעביר את שיעוריו הגדולים בגמרא, בהלכה, באגדה, במחשבה, במוסר. אבל תיקחו מהדברים שמעבירים עליכם לתוך העולם שלכם ולגופם של דברים. לבקש מבן ותלמיד להעריך את דרך הלימוד של אביו ומורו ורבו, זו לא בקשה פשוטה. והאמת היא שאבא כבר ביטא את הדברים שעה שהוא העביר שנה אחרי פטירת סבא שיעור על דרך לימודו של סבא, ושם הוא גם ביטא בתחילת הדברים את הקושי לדבר על דרך לימודו של מורו ורבו, וגם הורה לנו את הדרך כיצד דרך הניתוח צריך להיות. והקושי הוא משום שהאהבה מקלקלת את השורה, קשה לי לצאת מתוך אורי ולהתבונן על אבא מבחוץ, למרות שאני חושב שלמדתי ממנו הרבה, ניתבתי לפגוש את דרך הלימוד שלו. ולקראת הכנת ההרצאה הזאת, הסתכלתי אחורה על השס שלי, ואז אמרתי, איזה מסכתות למדנו? כמה למדנו מסכת, זה לא תאפיונים, הכוונה, טעימות, חלקים. אז חלקים מברכות למדתי עם אבא זצ"ל, גם בישיבה וגם כשהייתי ילד. התחלנו בשלושה שאכלו, זה היה התמורה הראשונה שלמדנו. שבת למדנו שנה שלמה בישיבה בתשמ"ז. חלקים מפסחים היינו לומדים מדי שנה בפסח, כל מסכת ראש השנה לקראת הבר מצווה. יברמות טעמתי כמה חלקים ממצוות חליצה עם אבא, כתובות בישיבה בתשמ"ד, נדרים בישיבה בתשמ"ד בזמן קיץ, סוטה למדתי טוב כשהייתי בצבא בשבתות, כשהייתי חוזר הביתה לומדים דף יומי, למדנו משוח מלחמה, קידושין למדתי אצלו בתיכון וגם בישיבה, בתיכון למדנו חלקים מפרק ראשון, פרק שני, והשתתפתי בשיעורה בזמן קיץ, הייתי שביעיסט, למדנו פרק שלישי, בבא קמא בישיבה בתשמ"ה, בבא בתרא, כל חזקת הבתים ורוב ישנו אחלה בשנים תשמ"ז ומ"ח, גם בשיעור יומי וגם בכולל, שבועות פעמיים גם בתיכון וגם בישיבה בתשמ"ו, עבודה זרה בכולל למדנו כל הצלמים, יש עוד, כן? מנחות בכולל בישיבה וגם בחברותה למדנו את סוגיות של סתם, כל ערכים, כל קריטות בחברות עוד לא בשיעורים, ויש עוד. ועם זאת, כל ההיכרות שעלתה מתוך הלימוד הזה, אבא אסר עליי להשתתף בשיעורי המתודיקה שלו שהיו מועברים באותם שנים, אבל אתה לא צריך, חבל ששמעתי בקולו. ובעצם התובנות שאני מביא מתוך ההתבוננות שלי בדברים שלו. ואבא באותו מאמר, כשהוא בא להעריך את תורתו של סבא, הוא עומד על כך שהדברים נכונים, על כך שסבא השתייך למורשת ולדרך לימוד ולאסכולה, ושנכון יותר להעריך את האסכולה כולה ולהסביר אותה טרם שאנחנו באים להתבונן מה התרומה הספציפית והפרטית של אותו למדן, אותו אדם בתוך אותה מורשת. כן, או בלשונו של אבא, אני מקריא, כותב הרב, כותב אבא כך, לו נתבקשתי לעסוק בדרך, בניתוח דרך לימודו של הרשב"י משאנץ וחולי אלמה, אחד מגדולי הראשונים ומן הדמויות הבולטות והמרכזיות, מילים כל כך אופיוניות של אבא, בעולמה מהעשיר הפורה והתוסס של בעלי התוספות, היה עליי לנסות ולעמוד על התוספת הייחודית שתרם באותו עולם, ברם ולא כל ספק, המרכיב המרכזי בעולם לימודו של הרשב"י משאנץ היה המשכת תורת רבותיו רבינו תם וארי. ודאי הוא בעיניי שמשקל מורשתם ומסורתם עלה על משקלה של התוספת הייחודית של הרשב"י משאנץ עצמו. כיוצר הדבר, ובאנו לנתח את דרך לימודו של הרב יותר מכל אשר ניתן לומר לגבי חידושה בתוספתו הייחודית, ואני כמובן מודע לכך שהוא מחדש מבריק, הרי שהמרכיב המרכזי בעולמו הלימודי והתורני הינו תורת בריסק ומורשתה. הם הדברים האלה אמורים גם על אבא. האמת היא שכבר דברים נכתבו ונאמרו עוד בחייו של אבא, ואני מפנה את הקוראים, את השומעים פה, סליחה, ומודד אותם לקרוא את הדברים. ראשית, מאמר של אבא עצמו שנכתב לפני כ-10 שנים באנגלית, ותורגם, יותר מ-10 שנים, כ-15 שנה, ותורגם לאחרונה לעברית, הוא פורסם בנתונים י"ח על שבו אבא מאפיין את שיטת בריסק, וגם קובע יעדים כאמור לעתיד שלה. רבי יקים קרומביין, שנמצא פה, אני חושב, נמצא? רבי יקים קרומביין פרסם 3 מאמרים על דרך לימודו של אבא, 2 בעקבות פרסום לסדרת השיעורים אחרי הכרכים הראשונים שיצאו, ומאמר גדול בנתונים ט' שבו הוא מנסה לאפיין את דרך חידושו של אבא וזיקתו לחידושיו של סבא בתוך העולם של בריסק, ולאפיין מה הם חידשו בתוך העולם של בריסק. הרבי וולפיש כתב מאמר תגובה והרב קרומביין ענה לו, ולאחרונה הרב דני וולף פרסם לפני כשנה מאמר באנגלית. אני מבין שפה זה לא בעיה לחלק מהאנשים, נכון? ככה חשבתי, כן? בטרדישן שהוקדש עוד בחייו של אבא, עוד זכה להחזיק את הכרך בידיו ממש שבועות ספורים לפני פטירתו, שם הרב דני נותן את הפרספקטיבה שלו כמי שלמד ולימד יחד עם אבא עשרות שנים על תרומתו של אבא בתוך העולם של בריסק. בלשונו של הרב דני, אין בית מדרש ולא חידוש, מנסה להסביר מה החידוש של אבא. היום אני מניח שרבים מהלומדים פה חשופים לדרכה של בריסק, אבל אולי לא נתנו לעצמם דין וחשבון, ומכוח ממש כמעט הצוואה של אבא שיש ללמוד עליו בתוך העולם של בריסק. ואני רוצה לומר ברשותכם קצת לאפיין את דרכה של בריסק, וגם לגעת במידה מסוימת בחידושו של אבא בתוך אותו עולם. אני לא אפנה כל הזמן למאמרים של הרב קומביין, הרב וולף ואחרים, לא כי אני רוצה להתהדר בנוצות שלו לי, אלא כי המשימה שקיבלתי לדבר על מי שנמצא פה, ואני לא יודע אם לרשימות הקריאה שקיבלתם אתמול יקרו וסילי גרוסמן, מישהו רשם את הספר, שם של הספר? כן?
כל זורם.
כל זורם, יפה, כן? ולקרוא מתיו ארנולדס וכולי, גם לקרוא את המאמרים האלה, אז אני יודע שלא תקראו, כן? אז לכן אני חושב שהמטרה היא לומר את הדברים. כמובן אפשר לחלוק עליהם, אני מזמין תוך כדי לשאול, להעיר, אפשר גם בסוף למצוא זמן לשאלות. אז בואו נפתח קצת להבין את העולם של בריסק, שאבא עצמו באותם מאמרים מאפיין אותה כנקודת הראשית שמטרתה, ואני מצטט את דבריו, להבין ולהשכיל. היא עומדת במרכז ובמוקד מהוויה של תורת בריסק, נקודה שהוא עמדה על ידי רב חיים מייסד האסכולה בראש הסולם. אז לפני שנבין את האופן שבו בריסק מבינים ומשכילים, אני רוצה לתאר באופן כללי את העמדה של שתי דרכים בלימוד שכבר חז"ל העמידו עליו, והמתח הזה ביניהם הוא מתח שחוזר וחורז את עצמו לאורך תקופות שונות בלמדנות, והיא המתח בין הידע לבין ההבנה, בלשון הגמרא באוריות, בין סיני לבין עוקר ההרים, בין רב אליעזר הגדול שלא אומר דבר שלא שמע מרבותיו, מול רבי עקיבא שהוא בן גירים והוא רואה צאן בילדותו, זה חשוב להבין, אין לו מסורות מבית אבא, אלא הוא בעל ההבנה הגדול. ואולי אני מפתיע אתכם, שכן אנחנו נוטים לחשוב שעולם המדרש הוא איזה עולם טכני שלא לגמרי מבינים, אבל עולם המדרש כולל בתוכו חלקים רבים שהם בעצם ניתוחים למדניים לוגיים של יסודות שיודעים להקיש דבר לדבר. והשיטה הזאת של רבי עקיבא היא עובדת ליסוד הדין, ויכולה לגזור מסקנות שלא נאמרו במפורש ולא נאמרו מפי מוסרי השמועה, אלא ההבנה מגיעה אליהן, כי אנחנו לא רק יודעים מה הקדוש ברוך הוא אמר, אלא מה הוא צריך לומר. אני רוצה להדגים את זה במדרש הלכה שמאוד אגדה, מי שרוצה שיקר לו כך, שמאוד אהוב עליי, בספרי ובמדבר פסקה עין ה, שם הספרי היו מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי טרפון, האם התקיעה בחצוצות היא יכולה להיות בכהנים בעלי מום, האם רק בכהנים שהם תמימים. זה אומר הספרי, הכהנים בין תמימים בין בעלי מומים, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, תמימים ולא בעלי מומים, מניין לא? אז הוא אומר לקש למדני שמבין את יסוד הדין, נאמר כאן כהנים, ועוד כתוב שהכהנים בני אהרון יתקעו בחצוצות, ונאמר להלן כהנים, הכוונה בפרשיות כהונה נוספות שמופיע כהנים, ואנחנו יודעים מה ההגדרה של כהן. מה הכהנים האמורים להלן תמימים ולא בעלי מומים? אף כהנים האמורים כאן תמימים ולא בעלי מומים. אמר לי רבי טרפון, ואת נוסח הדפוס, זה נפלא, זה מופיע פה, סליחה. עד מתי מגבה ומביא עלינו? הוא מתרגז עליו. עקיבא, מוריד לו את הרבי, כן? עקיבא, איני יכול לסבול לקפח את בניי. אם לא ראיתי, רבי טרפון היה כהן, רגליו עמדו ליד הדוכן בבית המקדש, והוא במו עיניו ראה, כך הוא מעיד. זה האבא של הידע, במו עיניי ראיתי. מה הוא ראה? אם לא ראיתי, שמעון, אחי אמא, שהיה חיגר ברגלו אחת, שהיה עומד ומריע בחצוצות, זה איך אתה יכול עם הלומדס שלך שהכהנים, הכהנים כהן הוא תמים ולא ברנום, להתכחש למה שראו עיניי בבית המקדש. ועל זה שואל אותו רבי עקיבא, את רואה באיזה נימוס, אמר לו, הן רבי, הוא לא מערער על כך שרבי טרפון ראה כך, אבל הוא שואל אותו, שמה בהקהל ראית שבעלי מומים כשרים בהקהל וביום הכיפורים וביובל? אני נכון שראית, אבל אני דיברתי על תקיעה לפורבנות, שזה חלק מהעבודה, אבל יש עוד תקיעות, זה תקיעות וזה תקיעות. יש כל מי שלומד בשיעור של אבדם בריסקרי יודע ששני דברים שנראים אותו דבר הם לאו דווקא אותו דבר. אולי ראית בהקל או ביום הכיפורים או ביובל, אז רבי טרפון אומר, אמר לי, העבודה שלא בידית, אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך עקיבא. טרפון ראה ושכח, הוא שכח את הפרט שזה היה בהקל. ולמה הוא שכח את הפרט הזה? כי הוא לא ייחס לו משמעות שהוא ראה אותו. אנחנו לא זוכרים דברים שאנחנו לא חושבים שהם חשובים או שצריך לזכור אותם. וחלק מהעין הבוחנת של למדן זה לדעת למה לשים לב. אם תעברו על החידושים, זה ניכר בעיקר בחידושיו של הרב מבריסק, יותר מאשר אצל בריסקאים אחרים. תשומת לב לכל מיני דברים קטנים, גם אצל סבא זה היה מאוד מאוד בולט. כל מיני ביטויים קטנים שלא שמו לב, לא ייחסו להם משמעות. שם נמצאים היסודות של החידושים הגדולים. אז טרפון ראה ושכח, הכוונה, הוא לא שם לב לפרט שהוא לא ייחס לו משמעות. עקיבא דורש מעצמו, עקיבא בא להבנה, הוא מסכים להלכה. כל הפורש ממך כפורש מחיות. הסיפור הזה מבטא בצורה מאוד טובה, מתח בין בעל ההבנה, שיודע להבין דבר מתוך דבר, שמי שפורש ממנו הוא כפורש מחיה, מהסיבה הפשוטה שבעל הידע לעתים לא מבין את מה שהוא יודע, ומאלו הוא גם לא יודע אותו. שמעתי פעם מסבא, ואולם מאבא, אני לא זוכר לי ששמעתי את הסיפור, אבל כשקראתי כמה מאמרים לקראת ההרצאה הזאת, ראיתי שאבא גם הביא את הסיפור עם פרטים פחות מלאים. אז אני שמעתי מסבא שפעם הייתה איזו ירושה גדולה שמישהו ציווה לצדקה, הוא ביקש בבית הדין ש... הם מכריעים כיצד לחלק את כספי הצדקה, ישבו שלושה מגדולי הדור, חיים מבריסק, הרוגד שובר ורב חיים מויזר גורג'ינסקי. ורב חיים והרוגד שובר כאילו ייצגו את שני הכתבים של מה שמתואר כאן. מול רב חיים, העמקן הגדול, הרוגד שובר היה נודע בבקיאות העצומה שלו, בידיעות המבהילות שלו. פעם רבה אמר לי שהיו אומרים בבדיחות הדעת בליטה, על הרוגד שובר, זה לא חוכמה שהוא זוכר את כל הש"ס, כי הוא בדרך מדווינסק לוורשה ברכבת חוזר על חצי ש"ס, ובדרך חזרה הוא חוזר על החצי השני, אז מה החוכמה שהוא זוכר את מה שהוא למד אתמול? ורב חיים מויזר סיפר לרב איך נכנסו לחדר, ואני צריכה להתווכח, רב חיים והרוגד שובר, התנגשות בין עולמות. אבל באיזשהו שלב, הוויכוח ירד להפניה למקורות, אפילו כמעט בלי מילים, ומהרוגד שובר הלך לארון, רץ לארון, הוציא גמרא והצביע תוספות מסוים, ורב חיים לקח את האצבע שלו בלי לומר מילה והעביר אותו על התוספות ופיסק אותו, כך שההבנה של הרוגד שובר בתוספות הייתה מוטעת וראה לו שהכוונה היא אחרת. אז רב חיים מויזר פנה, סיפר את זה לרב ואמר לו, העולם חושבים שהרוגד שובר הוא בקי ורב חיים הוא עמקן, אבל זו טעות, כי הרוגד שובר לא יודע את התוספות שרב חיים יודע. ומי שיש לו חיסרון בידיעה, יש לו גם חיסרון בהבנה. את מה אתה יודע? מצד שני, צריך לאזן, מי שלא יודע יותר מדי, ומשלה את עצמו, שהוא יודע כמה חקירות, הוא תלמיד חכם אמיתי, גם הוא עובד על עצמו. צריך למצוא איזון בין ידיעות שמבינים אותן. והעולם של בריסק, כשאבא נשבע בקסמיה, שעה שהוא נחשף לגדול הבריסקאים של הדור הקודם, לסבא, היה עולם שהוא האמין בו כעולם ההבנה האולטימטיבי, שיורד לשיפין, שמגיע להבנה עמוקה של היסודות של התורה, שהפורש ממנו הוא כפורש מחייו. ואני אסביר בקצרה מה זה ההמשגה הזאת, שאתמול ניתן פה שזו מילה חדשה, אולי מילה חדשה, אבל ימי הקימות עולם. המשגה נמצאת כבר בגמרא, אפשר למצוא אותה בראשונים, אפשר למצוא אותה אצל אחרונים לפני רב חיים. מצד אחד אני אנסה להסביר מה זה המשגה הזאת שיש, ומעבר השני, אז מה רב חיים חידש? בואי נראה דוגמאות של המשגה בתוך הגמרא. דבר שלא בא לעולם. יש ברירה, אין ברירה. אלו מושגים. אם אנחנו מתבוננים לרגע בסוגיות, אנחנו נראה שלרוב התנאים התנסחו באמצעות מקרים שממרו לגביהם את הדין, והמושגים האלה הם מושגים שנמצאים בגמרא כניסיון למצות את המהות של אותה פסיקה של אותו דין. כך למשל, דבר שלא בא לעולם, זה ההסבר של משנה בקידושין, אדם מקדש עוברה, האם הוא יכול לקדש אותה או לא, היא עוד לא נולדה. אז המקרה הזה נקרא דבר שלא בא לעולם. בעצם מה השאלה שעומדת על הפרק? השאלה היא, אם אדם יכול להכיל חלות על דבר שעוד לא קיים. והמחלוקת או השאלה שנדונה כאן היא השאלה הזאת. עכשיו מי שמעיין ביסודות ההמשגה, הוא יראה שיש לה כמה מאפיינים, כמה תכונות. ראשית, אם משתמש במשל מעולם של יורדיה, אם בעלי הידע הם כבוראו כך פולטו, בעל הידע רוכש כמויות עצומות של ידע, וגדולתו התורנית ניכרת ביכולת להביא את הידע הנכון לזמן הנכון. פרויקט השו"ת זה דוגמה כזאת. זה טמבל. אבל אם תשאל אותו, אם יש מילה מסוימת באיזשהו מקום, הוא ימצא אותו כי הוא כבר הכניס אותו אליו. כן, הם מוצאים את אותו משל בעולם המחשבים. האינפוט והאוטפוט זה אותו דבר. לעומת זאת, בעולם של הממשיגים, כבולו לא כך פולטו. אתה בולע מארג ידע מסוים, בעיקר אתה בולע את ההלכה, את המקרה, כפי שהוא נראה בעולם הריאלי, כפי שאנחנו פוגשים אותו בפועל, ואז התפקיד שלך הוא לחשוב, להעביר אותו דרך המעבד, לחשוב בלימוד, ולהציע מילים שלא מופיעות בטקסט, מילים אחרות שהם ינסחו את המהות של התופעה הזאת. הנה, במבקשי פניך, אבא מביא סיפור שהוא קיץ אחד היה אצל סבא, עוד לפני שההורים התחתנו, והוא היה מצמיד גדול ולמד בלי הפסקה, ויום אחד סבא שאל אותו, אם אתה כל היום לועס, מתי אתה מעכל? או אם אפשר להמחיש את ההבדל הזה, הבריסקאים היו עם הצמדה עצומה, התמזגות מוחלטת עם תורה, אבל הם שינו את ההגדרה של הצמדה, ואני אמחיש את זה דרך שתי דמויות, ניגע בהם קצת בהמשך יותר, הנציב ורב חיים, שפעלו יחד בוולוז'ין, כשהנציב הוא כבר, הוא היה סבא של אשתו של רב חיים, ראש ישיבה ותיק וזקן, ורב חיים הוא ראש ישיבה צעיר וקריזמטי, לתודי הוא סגן ראש ישיבה, ואצל הנציב ההתמדה הייתה לשבת מול ספר וללמוד, זאת התמדה. ורב חיים, כך יש תיאורים, לפי תלמידים מוולוז'ין, היה נכנס לבית המדרש בערך ב-10 בבוקר, מסתובב בין החבר'ה ושואל, מה למדת? כל אחד היה אומר לו איזה משהו, והוא היה בונה איזה שיעור, ואחד מהדברים שהוא אהב לעשות היה להסתובב עם בחורים בישיבה, היד על הצוואר שלהם, ולדבר איתם בלימוד, בלי ספר, בלי לחזור על מילים שכתובות בתוך הגמרות, אלא לחשוב איך אנחנו ננסח את זה. ועל זה התנסח הנציב בחריפות על משקל הגמרא בקידושין, ריחיים בצברו ויעסוק בתורה, אמר הנציב, רב חיים על צברו ויעסוק בתורה. זה יכול לראות כביטול תורה, כשאתה יוצר כל מיני מונחים וכל מיני מושגים, אבל זו התמצית של ההמשגה, תן הרבה יעקב. זו התמצית של ההמשגה. אסור לחזור על המילים שהגמרא אומרת, כן, אז לא אמרת שום דבר. מה אתה חייב עוד לעשות? לוודא שהמילים שלך הן מילים של אמת, או במילים אחרות, למה הנפקמינה כל כך קריטית בעולם של רב חיים? כי התפקיד של הנפקמינה הוא לוודא שיש הבדל אמיתי בין שני הצדדים, שכן אחרת זה מכבסת מילים. כן, בבקשה, הרב יעקב. בוודאי, כן.
אני
במקרה
זוכר, הייתי
צעיר,
אני זוכר
את השיעור
של רב חיים,
שהוא
אמר שאם הרב הנושא שאתה דיברת על הראשון.
כן.
זה היה לו כל כך פשוט וכל כך מובן מאליו. השאלה, איך אתה יכול להכיל דבר, ואיך אתה מקנה דבר שלא בא לעולם, איך אתה יכול להכיל חלוק על דבר שאין. זה נשמע נהדר. כשאתה קורא 99% מהחומר הלמדני הזה, השאלה היא השאלה הפסיכולוגית הפשוטה, האם אדם יכול לגמור את דעתו. ולכן אני שואל את השאלה, האם אין כאן ראייה ברורה שאולי אנחנו חותרים בעודף המשגה לעומת קדמוננו שערכו את הכיוון המעשי הפשוט?
זאת שאלה טובה. אמרו לי שאני יכול להעריך, שאני יכול למשוך מהזמן של אתמול, של האחים שלי. אתמול היה פה נס, שני ליכטנשטיינים, קיבלו שעתיים לדבר, וגמרו אחרי שעה ו-35. למי זה לא קרה אף פעם, ולאבא זה בטח לא קרה, היו נותנים לו שעתיים, היה מדבר 3 שעות, כן? כאילו לא? אז ברשותך אולי בסוף, בסדר. בכל מקרה, זה מאפיין אחד של המשגה, הצורך לחדש. לכן ההמשגה היא תמיד נותנת הבנה. במה היא נותנת הבנה? שהיא לא חוזרת על המילים, אלא היא מחפשת את השורש, את היסוד. ולמה זה תמיד מוגדר כחידוש? מהסיבה שאתה אומר משהו שלא כתוב, משהו שלא נאמר. האדם חייב להיות שותף לתהליך. הדבר השני שאני אזכיר אותו, והגמרות, שני הדוגמאות שהבאתי מיש ברירה או דבר שאוהב, הן מדגימות את זה היטב. של ההמשגה יש יכולת לקחת דברים שנראים לך כאילו לא קשורים אחד בשני, כאילו לא קרה זה לזה כל הלילה, להראות לך שבעצם הם מדברים אחד עם השני. אם אני אקח את אותה גמרא ביבמות שמביאה את דבר שלא בא לעולם, אני חשבתי שאני פה שס, אז לא הבאתי את כולה, אבל אני אקריא חלק ממנו. אומר את הגמרא כך, אמר רב נחמן בר יצחק, רב הונא כרב, רב כרבי ינאי, רבי ינאי כרבי חייא, רבי חייא כרבי, רבי כרבי מאיר, רבי מאיר כרבי לזר בן יעקב, רב לזר בן יעקב כרבי עקיבא, ואמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אם אתה הולך באותה גמרא ולומד את כולה, אתה רואה שהמילים דבר שלא בא לעולם לא נאמרו על ידי אף אחד מהתנאים האלה. כלומר הגמרא הולכת אמורה אמורה, תנא תנא, ומביאה את הממרא שלהם שמהם אנחנו מסיקים את עמדתם בעניין דבר שלא בא לעולם, אבל הם עצמם לא התבדו ככה, אלא אנחנו בלמדנות רואים כל אחת מהאמירות אלה שכל אחת דמרה בתחום שונה לגמרי, שאולי מי שלומד ברמת הידע הפשוטה שהוא רואה את התופעות כפי שהם לא היה מלא דעתו שהם מדברות אחד עם השני, והוא יודע לייצר שיח. בעצם אני אומר את זה במילים אחרות, אם הדיון ההלכתי נראה סגור באיזשהו תחום מסוים כי הכל נאמר, היכולת הזאת לעורר דיאלוג בין מקומות שונים לגמרי, אם אתה מצליח לרדת לתהום, לשיטים, ולגלות מושג משותף, הוא תמיד פותח את הדיון בדומה לאופן שבו הדיאלקטיקה של בעלי התוספות ידעו לפתוח נושאים שנראו סגורים, כי אם חשבת שהנושא נדון במקום אחד, אבל רבנו תם מראה לך שהוא נדון במקום אחר, שאולי לא שמת לב אליו, או זה לא גלוי לעין שהוא מדבר עליו. דוגמה, יש ברירה, אין ברירה, הגמרא בגיטין, בתחילת פרק שלישי, כשהיא עוסקת בסוגיית ברירה, אז מתברר שמקרים שאולי באמת נראה שאין קשר ביניהם. עכשיו, הדוגמה המובהקת של ברירה שהגמרא עוסקת בה, זה אדם שהוא לוקח יין מבין הקוטים, והוא לא יוכל להפריש תרומות ומעשרות בשבת, והוא רוצה להפריש לפני שבת, אבל לבעיה, הוא לא נמצא ליד היין, הוא מחר יהיה לו, אז הוא מנסה עכשיו להפריש, וההפרשה תתברר על מה אחד רק מחר, זה נקרא ברירה או אין ברירה, והגמרא מנסה לקשר עם התוספות בפקפקים בקישור, ובגמרא זה כתוב. במשנה שם מתואר, שאדם שיש לו שתי נשים שיש להם אותו שם, והוא רוצה לגרש אחת מהן, תקשיבו לב הסיטואציה האנושית, הוא לא החליט את מי הוא רוצה לגרש, כנראה, יש להם אותו שם, כנראה נורא דומות, הוא רק לא רוצה שתי נשים. אז הוא אומר, זאת שתצא ראשונה בדלת, אותה אני אם זה נקרא לשמה, אז אותו סוד מפקפקים, אולי בלשמה יש דין מיוחד, ואולי זה לא קשור לברירה, אבל הגמרא כן קוראת לזה ברירה. בעצם, שני מקרים שנראים שונים לגמרי, הלמדנות יודעת, על ידי זה שהיא עוזרת את ההופעה של המקרה, והיא לוקחת אותך ליסוד, לחבר אותם אחד לשני, מה שאבא מאוד מאוד אהב לתאר את העולם הבריסקאי המושגי, הוא נגיע לבריס תכף, היסודי הוא שהוא אומנם מבחינה כרונולוגית, קודם מופיע המקרה והדין ורק אחר כך נעשה את ההמשגה, אבל ההמשגה היא זאת שיורדת ליסודות, לעקרונות ההלכה, יורדת לשיטים. הדבר הזה קיים בגמרא, הוא גם קיים אצל ראשונים מסוימים, יש יותר, יש פחות, אני אזכיר שניים מהבולטים, הרי ניגש, שמי שעובר בין ביטרי חידושיו יכול לראות שם אמירות שאין אצל ראשונים אחרים, בטח לא בספרד בזמנו, שאלות למדניות, תשובות למדניות, מופשטות, דוגמת דבריו בחזקת הבתים וברבת רדף מ"ג, אודות פסול נוגע בעידות, האם הוא לא עד, או האם הוא עד פסול? זה ממש מונחים מופשטים לגמרי, כי זה פסול וזה פסול. אם אתה רק עובד בתופעות, טוב, שניהם פסולים. אבל לשאול האם אתה עד פסול, או אם אתה עד לא פסול, או אם אתה לא עד או עד פסול, זו המשגה. אני נוטה לחשוב שזאת הסיבה שהרמב״ם מתאר אותו בהרצה יוצאת דופן. כי בין היתר, מי שלא רגיל להמשגה, או חי בעולם שלא ממשיגים, והוא רואה אדם ממשיג, איך אמר אתמול שלמה פישר, אני אחלוק עליו בהמשך, אבל הוא דיבר על להיות מפתיע, אין לך מושג מה בעל ההמשגה הולך להגיד. היום אנחנו כבר די יודעים מה הולך להיות מבעל ההמשגה, אבל כשהיא מתחילה, הרי הוא אומר משהו שלא כתוב, שלא נאמר לפניו. זה מפתיע, זה מעורר הערצה, ואני משוכנע בשכנוע עמוק, וזה לא להיום, שגם ברמב״ם יש חשיבה מושגית בולטת בספר המצוות, אפשר לראות את זה בצורה שבה הוא מנתח, קובע מהי מצווה, בתוך משנה תורה אפשר לראות את זה, והבריסקאים שייחסו לו חשיבה מושגית צדקו, אם כי אפשר לפעמים להתווכח, אולי יותר מדי, אולי במקום הזה לא, במקום הזה כן, ויש שם, והבולט שבהם זה כמובן הרייבד, בעל ההשגות, שתורותיו וחידושיו מלאים בהמשגה, וכולל דבר נוסף שבולט אצל הרייבד, אצל אבי מיגש לא זכינו לראות את זה, היות וההמשגה לא כתובה, ויתרה מזאת, ניתן להמשיג כמעט כל דבר ביותר מדרך אחת. אין דרך אחת להמשיג. תזכרו את זה טוב, כי אי אפשר להבין את העולם של אבא אם לא מבינים שזו תכונה מובנית, אימננטית בהמשגה. יש יותר מדרך אחת להמשיג כל דבר. שכן מה ההמשגה מנסה לעשות? לחבר יחד את כל החלקים. מהם החלקים? אילו חלקים? ניגע בזה תכף. היות וכך, אחד מהמאפיינים של הרייבד הוא שהרייבד חוזר בו כל הזמן. חותר כל הזמן להמשגות חדשות, לניסוחים חדשים, משתומם על דברים שהוא עצמו אמר קודם, כלשונו של הרייבד בקונטרס דברי הריבות, הוא מאפיין את עצמו, החכם אשר חוכמתי מרתיחתני. וזה לא רק אופי, זה גם צורת חשיבה. הוא היה הרגש, דבה רותחת, זה היה הרייבד, וגם חלק מהבריסקנים היו כאלה. אין להגדרה יותר טובה לדמותו של סבא. חוכמתו מרתיחתו. אז אם כך, מה יש בהמשגה הזאת שנאמר שרב חיים חידש? וכאן דומני שיש דבר מאוד מהותי שאירה אצל רב חיים. אני אגדיר את זה, ואני אנסה להדגים את זה תוך שאני משווה בין דברים שמובעים בשם רב חיים לבין בן זמנו, המנזר, שהתמודד עם אותה שאלה, ניסה להגיד אותו דבר, ונראה מה ההבדל, איך מדברים. אם אני מסתכל בהמשגות שקיימות בגמרא, דומני שהדרך לאפיין אותם זה המשגות משכפלות. ומה הכוונה? אני לוקח מקרה, אני מתבונן במקרה, ואני אומר, מה היסוד של הדין במקרה הזה? ואני יוצר מושג שמסביר את יסוד הדין שעומד לפניי. ככה הן רבות מהמשגות שנמצאות, תראו את יש ברירה, הדבר שלא בא לעולם, הדוגמאות שהבאתי קודם. המושגים האלה הם מושגים שנוצרים מול המקרה שבא לפנינו. מתברר שהרבה מקרים יכולים לדבר על אותו מושג. כל מושג נצוק לעצמו. כל מושג אתה יוצר אותו על ידי זה שאתה מתבונן במקרה הזה ומציע לו מושג. אין מערכת מושגית וגם אין קשרים הדדיים בין המושגים. מה רב חיים חידש? רב חיים יצר שפה מושגית. רב חיים יצר מונחים. בא לי הדבר הזה קל ביניכם. מה שהופך אוסף אקראי של הרבה ידיעות לדבר מובנה ושיטתי זה היכולת לייצר מונחים. זה יוצר בהירות לדברים, וזה גם יוצר תקשורת והבנה. לא ניכנס פה לסבכים, מה מגדיר תחום כמקצוע או כמדע, אבל כן אפשר לומר שאחת מההגדרות שוודאי רואה לתת עליה את הדעת זה, שלתחומים שונים יש עולם מונחים, עולם טרמינים. אם זה ברפואה, למה הרופאים צריכים את כל השמות בלטינית? ושהם יבינו אחד את השני. תארו לעצמכם שרופא היה כותב, הוא לא מרגיש טוב, הוא נראה קצת חיוור וכולי, על המשמרת השלישית בבית חולים, והיה מקבל את התרופה לא נכונה, הוא מת. כל מי שכבר שירת בצבא יודע כמה מקפידים בצבא על טרמינולוגיה, על מונחים, יש מילות דיווח. אנשים שלא מכירים אחד את השני צריכים להבין את אחד את השני. אם אדם רוצה להיות בתוך מקצוע, הוא צריך ללמוד את הטרמינולוגיה, הוא צריך ללמוד את המונחים, הוא אז יודע לדבר במקצוע הזה, הוא בבית במקצוע הזה. מי שנכנס בשערי לימוד סוגיה בגמרא, הוא צריך להכיר את הטרמינולוגיה, הוא צריך להכיר את המונחים, כשהוא יכיר אותם, הדפים של הגמרא פה לא יראו כל כך מפחידים. הוא ידע שהם מפסקים את הסוגיה, הם מנפטים בתוך הסוגיה, וגם בלמדנות יש מערכת מונחים. זה לא עשה כבקשתך, תגיד מה שבא לך. יש איכות, יש תו תקן, יש דרכים להגיד סברה. די להזכיר את הסלידה, את האלרגיה כמעט, של הבריסקאים מסברות תלזאיות. גם אני זכיתי לגערה מסבא בעניין, גערת חכם זה מתנה יקרה שתדעו. שגוערים בחיים, אולי זה מחליב, אבל זה מתנה יקרה. מישהו שם לב עליכם. שעה שאמרתי לו פעם איזה חקירה, בזמן ארוחת בוקר משותפת, והוא אמר לי, Don't say that, that's a terzer חקירה. כך הוא אמר לי. אני אולי נוצר את ההזדמנות רק להסביר רגל אחת, מה ההבדל בין החקירה הבריסקאית לתרזאית, לא רק הפילוסופיה של הדבר. ואני חוזר לנקודה שקודם הצבעתי עליה, הנפקמינה. לרב חיים היה קריטי שכשאומרים חקירה שתהיה נפקמינה, והנפקמינה תצא כהבדל בין שני הניסוחים שהאדם אמר אותו. לעומת זאת, בתל זה היה נפוץ, מה שנקרא נפקמינה לגיטים וקידושים. מה זה נפקמינה לגיטים וקידושים? נפקמינה היא תקדש אישה ותאמר לה, היה מקודשת לי על מנת שהצו הזה בחקירה נכון, אז זה הנפקמינה. זו נפקמינה שהיא לא פנימית. היא לא נוצאת מתוך הניסוחים השונים. היא חיצונית. ולכן תמיד האומר חקירה כזאת חשוד, במה שהרב יעקב קרא, עודף המשגה, אני אומר את זה במילים אחרות, הרב יעקב, אני חושב, התכוונת לעודף המשגה, שאני באמצעות המשגה מסביר דברים שמוסברים על ידי צורות חשיבה אחרות. וגם אבא זל בעצמו כתב על כך באותו מאמר שפורסם בניתוחים, כדאי לכם לקרוא אותו, שהוא מודע לכך, שלא כל דבר מוסבר על ידי המשגה. ויש דברים שצריך להסביר אחרת. והעודף המשגה, אבל התלזאי היה שהם אומרים המשגה מזויפת. זה העודף המשגה. דהיינו, אתה אומר אותו דבר במילים אחרות. זה לא באמת שני צדדים, אם אין ביניהם הבדל. הנפקמינה, כבר, דווקא בגלל שאתה יוצר מושגים, אתה חייב לוודא שהם מזוקקים, שהם מדויקים, שהם אומרים משהו אמיתי. ורק הנפקמינה יכולה לתת את זה. ומה שרב חיים יצר זו שפה מושגית שלא שוכפלה על ידי לא שכפלה, סליחה, את התופעה, אלא עמדה לרשותו כדי לגשת לתופעות ולנתח אותן. וזאת מסיבה, למשל, להגיד קיום המצווה, מעשה המצווה, חפצה, גברה, כל המונחים האלה הם מונחים לא משכפלים. אתה משתמש בהם כדי לנתח, וכל זאת בגלל שהיה מהפך גדול אצל רב חיים, שאני אעשה להסביר מאיפה הוא מגיע, שהוא לא רק שכפל מושגים, תופעות למושגים, אלא הוא יצר שיטה אנליטית. הוא לקח תופעה שנראית אחת, והוא פירק אותה לכמה גורמים, והראה שהיא בעצם מורכבת לאמיתו של דבר, מצירוף של כמה מושגים, שרק הצירוף שלהם יחד יוצר את התופעה ההלכתית. וכדי לקחת תופעה אחת, ולא רק לבטא את מהותה, אלא לפרק אותה, אני זקוק למערכת שהיא לא משכפלת, כי השכפול לא יודע לפרק, כי מול העיניים שלי זה נראה אחד. הצורך במערכת מושגית בשפה היא כדי ליצור אנליזה, ואני אמחיש את הדברים האלה דרך נושא שאני מניח שחלק גדול מהשומעים פה אולי מכיר, ואם לא נסביר אותו, ונראה איך אבינזר טיפל בזה לחרב חיים, והכוונה היא למהותה של מצוות קריאת שופר. מהי המצווה? ידוע שאנחנו מברכים במטבע ברכה לשמוע כל שופר, והרמב״ם בתשובה מאוד ידועה, הרמב״ם מגדיר את מצוות שופר כשמיעה, הוא אפילו אומר אין שום עניין לתקיע, בעל תוקע גם יצא ידי חובה, לא כי הוא תוקע, אלא כי גם הוא שומע את עצמו. תשובה זו בראשוני אשכנז, במחזובית לי זה מופיע, יש לנו מטבע של ברכה על תקיעת שופר, והיה מאוד מקובל לומר שאולי יש פה מחלוקת אם המצווה היא לתקוע או לשמוע, אבל בראשית תקופת, לא בראשית תקופת, השג אתרי למיטב ידיעתי הראשון, אולי זה היה קודם, התחילו להצביע תקיעים בתמונה הפשטנית הזאת, שכן בצד ראיות שהמצווה היא לשמוע והרמב"ם מביא אותם, יש לכאורה פרטים הלכתיים שלא עולים בקנה אחד עם התפיסה של השמיעה. כן, כך למשל, כותב השג"ת אריה לסימן ו', ואני מצטט. במצוות קריאת שופר, בתקיעה גוף ענן איטליה, לא עולה לדעת שזה אין משמעות הלכתית למעשה התקיעה, וזאת למה? דאתנן בפרק ד' בראש השנה, המתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק לא יצא. ותנה נמי בסוף פרק ג' בראש השנה, חירש, שוטה וקטן, אינו מוציא את הרבים מדי חובתן, אומר השבת אריה, ישרת לדעתך בתקיעת שופר בשמיעה לחוד, נגמר מצוותו, המי שומע מן המתעסק, ומי שאינו מחויב בדבר לא יצא. הוא מעריך ומעריך, ובעצם הכיוון שהאחרונים בעקבותיו הולכים אליו הוא נאמר שיש פה זמן שקניתי אנליזה, תופעה מורכבת, שמצד אחד המצווה היא לשמוע, אבל כן יש משמעות הלכתית למעשה התקיעה. ואיך אני מסביר את זה? מה? כלומר, אני עומד מול תופעה ולא רק משכפל אותה, אני צריך בעצם להסביר את הפנימי, את הקרביים שלה. והמנזר עוסק בשאלה הזאת באורחיים, בסימן מהם, ותראו איך הוא מנסה להגיד את זה, בעצם איך הוא לא מצליח להגיד את זה, או איך הוא מתפתל, בסדר? אני קורא לכם חלקים מדבריו, היה נראה לי ישב, הנה ידוע דברי רמב״ם, דשופר, אין מצוותו התקיעה אלא שמיעה, וקשה עדים כי אין השומע ממי שאינו מחויב, למה לא יצא? ואין לך דברי השגת אריה. וזה הוא כותב כך, ונראה, דיני בספר תורה, הוא צריך דוגמה או השוואה לתחום אחר, שדרך אגב דבר נכון בעולם ההמשגה. דיני בספר תורה, גם מצווה על כל אחד לכתוב לו ספר תורה, ואם נתנה לאחר ביטל מצוותה. ומבואר בכל האחרונים שאם נתנה לבית הכנסת במתנה, ביטל המצווה הוא מוכרח לכתוב לו אחרת. אז מה אני יכול להסיק? שמהי המצווה? הרי דה המצווה במש, הספר תורה שלו, זאת המצווה. זה ממש חכימה. ואף על פי כן, מניחו לו אבותיו ספר תורה, אינו מקיים המצווה, אלא כן כתבה בעצמו. תעזרו לי. אם המצווה היא שיהיה לי, מה אכפת לכם שירשתי מאבא? ואם לרשת מאבא זה לא בסדר, אז כנראה המצווה היא לכתוב. הוא מחפש דבר דומה, לקחת תופעה, הוא לא מבין אותה. תסבירו לי. והוא ממשיך ואומר כך, והיינו משום דכתיב, כתבו. שלח לפסוקים, מה כתוב בפסוקים? כתבו לכם את השירה הזאת. אז אם כתוב כתבו, צריך להאמין לפסוקים. המצווה היא לכתוב. אם לא יוצא אלא בפועל במעשה שיהיה לו ספר תורה, אז המצווה היא שיהיה לך, אבל כתוב כתבו, ואחר נמי. עכשיו הוא אומר, ככה גם תקיעת שופר. כיוון נכתיב תקעו בחודש שופר. מישהו זוכר איפה זה כתוב? בתהילים פי א', אבל בסדר. אבל כתוב תקעו בחודש שופר, ומינה יליף לתקועה ראש השנה בשופר, אז אם כתוב תקעו, אז צריך לתקוע, ואף דה תחליטו השמיעה, מכל מקום באינן שיפעול זאת במעשה, והיינו שיתקע כדי שישמע או שיתקע שלוחו. וכאן הוא מכניס שליחות כי זה גורם מתווך. אני אקריא לכם איך סבא מביא את הדברים באגרות הגריד הלוי פרגים הנוחות תפילה. למה זה שם? כי זה בתוך מכתב עם עוד כמה נושאים. והנה שמעתי, הוא כותב מפי האמור הגאון שליטה בשם האז הגאון החסיד זצה, למה זה בשם רב חיים, שהקשה, המי באינן כוונת שומע או משמיע בשופר, המצווה היא לשמוע. ואם כן לא באינן קלט, כי אתה משמיע שתצטרף לגבי השומע, תשמעו כמה קולע, כמה חד כתר, כמה ברור. ותרת בשני אופנים, בואו נסתפק פה בהקשר הזה בראשון, דאף דקיום המצווה הווה שמיעה, מכל מקום מעשה המצווה הווה תקיעה. יש פה תופעה הלכתית שיש פיצול בין מעשה המצווה לבין קיום המצווה. מה שחסר, והסבא מטפל בזה בהמשך, זה למה יש את הפיצול הזה? למה המעשה המצווה וקיום המצווה התפצלו? למה לא נאמר שיהיו אחד? והוא מסביר, בעיקר הוא מסביר את זה על רקע זה, שלשמוע זה דבר לא מוגדר. כשההלכה דורשת מאיתנו מצוות, היא מעוניינת, הייתי אומר שאי אפשר לצלם את זה, או שנוכל לתפוס את הרגל, להגיד, עכשיו אתה עושה מצווה. אני שומע. אני לא יודע כמה יושבים פה בחדר וכאילו שומעים אותי, אולי לא שומעים, כן? כמה חולמים יש פה, כמה במחשבים עכשיו, לא יודע, בדקו את הג'ימייל של... אני לא יודע, כן? כשמוצא במכללה, אז רוב מה שיש לו מחשב זה מה שעושה בשיעור שלי, הוא לא מקשיב, כן? אז צריך מייסה. צריך מייסה, כן? אבל תראו את, את המונחים האלה, את הבהירות הזאת שקיימת אצל רב חיים. ודומני שזה תמצית חידושו של רב חיים. היצירה של שפה מושגית של מונחים כאמור שלא נולדים מתוך התופעות ומנסים לבטא אותם, אלא שהלמדן רוכש לעצמו מושגים ואיתם הוא ממפה תופעות הלכתיות, הוא יכול כאמור לעשות אנליזה. שננסה להסביר לרגע את הצומת ההיסטורית שרב חיים פועל בתוכה. שכן מצד אחד, אני חושב, כפי שציינתי קודם, שההמשגה היא אחת מהדרכים של שרשרת דרכי הלימוד של ההבנה. אבל כל אחת מהן מתפתחת במקום וזמן נתונים, והיא גם נאבקת בשיטות לימוד אחרות, או מתנסחת מתוך דיאלוג איתם. וזה די ברור שהצומת ההיסטורית, שהוא קרקע גידולו של רב חיים, זו ישיבת וולוז'ין, והמושרשות שלו במסורת הגר"א, שהיא קרה, וגם על זה אבא כתב באותו מאמר, ואני מזדהה עם הדברים, היא קרה מאבק בפלפול. אני רק אסביר לרגע מה בין הפלפול לבין דרכה של וולוז'ין, ולאיפה העולם של רב חיים השתבץ, איך הוא השתבץ בתוך העולם של וולוז'ין. וזה על ידי מצד אחד דוגמה, שאולי תניר קצת את ההבדל, וגם ניכר משהו קצת על הגר"א. אבל נפתח מזה שהפלפול, גם הוא תופעה שהיא לא תופעה אחת. היינו, הפלפול היא תופעה שחוזרת בכל מיני תקופות וצורות שונות, ואני אומר, בכל זאת צריך לאפיין איזה קו מרכזי שעובר בתוכה. הפלפלן, כשהוא פוגש בעיה, פותר אותה על ידי זה שהוא מוסיף עוד קומה, שבדרך כלל חיצונית לתופעה הראשונית, עוד קומה על גביה. היינו, אתה שואל שאלה, התשובה היא לעשות אוקימתא, להציע משהו שלא מופיע בתוך התופעה, שלא מופיע בתוך הטקסט. אתה מוציא עוד רובד, זה בדרך כלל נעשה עם חפ, כלומר עם איזו הברקה, עם איזו מערכה שמאוד מסובכת, שאתה מוסיף דברים על גבי דברים. מה שבא הגר"א, וכאן נוצר באמת, הייתי אומר, אולי פאזה חדשה של ידע, קודם תיארתי ידע מול הבנה, הגר"א התנער מדרך הפלפול וחתר להבנה, אבל הבנה שנעשית דרך ידע רחב, כי ידע יודע להסביר ידע. ואני רוצה להסביר את הדברים האלה, אני אקרא לכם דברים שאומרים קטונתי מלאפיין את הגר"א, אבל בכל זאת מה שעולה מכתבי בני זמנו, ככה למשל בהקדמה לספר מנחת יהודה שמתפרסם בליטא במאה ה-19, כותב המחבר רבי יהודה אפשטיין בהקדמת ספרו, הוא מתאר כך: יותר מזאת, קלקול סדר הלימוד אשר היה נהוג בימי אלומי בין הלומדים, הוא מתאר איך למדו בליטא במאה ה-18, הוא כותב כך: שהיה נהוג כבילו ימיהם ושנותיהם בפלפולים עקומים, גם לא שמרו את הסדר הישר. תראו מה זה סדר ישר ללמוד, ללמוד שס ואחר כך פוסקים, רק מה עשו, תראו איך היו לומדים, הקדימו את המאוחר והחרו את המוקדם, והיו לומדים קודם את השולחן ערוך ואז היו לומדים גמרא. מה רע בזה? אז הוא מסביר, ועל ידי זה 10,000 נכנסו לגמרא, ורק אחד המיוחד שבהם יצא להוראה, וגם הוא לא למד בסדר הישר, כי אתה היה גם הוא עוד יותר גדול בתורה. והוא מתאר את העניין הזה: רק בווילנה ובסביבותיה כבר אחזו סדר הלימוד של רבינו אליהו הגאון החסיד, ואחר כך ערך ותיקן מרן רבי חיים מוולוז'ין את הלימוד הישר הזה בישיבתו בוולוז'ין, לוחם בערינו אשר היינו רחוקים משם, הלכו עוד הלומדים חושך ולא אור, ולא למדתי גם אני רק בלימוד ובסדר העקום והמקולקל. אני רוצה להסביר רק את הנקודה שהיא הרי טריוויאלית, והנקודה היא שמי שקודם לומד את השולחן ערוך ואז את הגמרא, הלימוד משוחרר מכל מחויבות למסקנה, למה שעולה מתוך הדברים. אתה יכול לעשות שם איזה אקרובטיקה שאתה רוצה. לעומת זאת, סדר הלימוד הישר אומר שאתה חותר להבנה של הדברים, שאתה רוצה לדעת את הפשטות של הדברים. בוא אולי אני אמחיש קצת דוגמה להבדל בין איך למדן מושגי ניגש לתופעה מול פלפלן. בסיפור דומה שירה לשני גדולי תורה, אבו בן, ששייך לג'אנר שאולי קרובה קצת לפרסם אותו. כולם יודעים שיש סיפורי חסידים, אבל גם יש ג'אנר שלם של סיפורי מסנגדים, שתדעו. סיפורים שלא קוראים לרבס, אלא קוראים לרבנים, וקוראים להם דברים שלא יכול לקרות לאף רבא. אני קורא לזה סיפורי רכבות. הם הולכים למקום שלא מזהים אותם. שלמה לרבס זה לא יכול לקרות? כי הוא תמיד הולך עם שמש, עם המקל, ועם איך ברון סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, היה אומר, למה אי אפשר להתחפש לרבה? כי אם תלבש קפוטה ותלך עם גולה של כסף, ועם שמש, לא התחפשת לרבה, אתה רבה. אז, אבל גדולי תורה לפעמים לא מזהים אותם, וגם אבא זיכרונו לברכה, הסיפורים אמת, שתדעו, היה לו סיפורי לא רכבות, אלא סיפורי מטוסים, שרואים איזה יהודי מגולח עם חליפה קצרה, ולא יודעים שעומד לפניהם אחד מגדולי הדור, ולא מזהים אותו, ואז קוראים דברים מעניינים. והדבר הזה קורה פעם לבית הלוי, וגם קורה לרב חיים, ותראו את, את ההבדל, איך הם עונים במקרה הזה. בית הלוי מסופר, איך פעם הוא מזדמן בליל חורף קר בדרך, ובשלג דופק על איזה פונדק, מבקש להיכנס, לא רוצים לתת לו, אין מקום, כל החדרים מוזמנים, בסוף מתחננים, תן לנו לשכב במסדרון, שם אותו במסדרון הקר והחשוך, ואז מגיע הרבה, סליחה שזה נכנס, עם חסידה, הם הזמינו את החדרים, וכשהרבה רוצה להתפלל מהר, הוא עובר במסדרון, ובית הלוי מוציא נר ולומד, אז הוא רואה מהצדודית שהוא מכיר את היהודי הזה, והוא פשוט נבהל. אחד מגדולי העולם יושב על הרצפה, קרה וכך לומד, וכשבא הפונדק מבין את הטעות שלו, הוא פונה לבית הלוי ואומר לו, לו ידעתי שאתה בא בית הלוי, הייתי מוצא לך חדר. דבר דומה קורה לרב חיים. הוא נוסע ברכבת, חיים היה הולך בלבוש לא רבני. ומישהו לאהב לו, מתחיל איתו, ועד שמגיעים לרציף, יש איזה קבלת פנים לכבוד הרב של בריסק, וגם הוא ניגש לרב חיים ואומר, לו ידעתי שאתה בריסק הרוב, לא הייתי מעליב אותך. ותראו את התשובות, זו אותה תשובה, אבל תראו הבדל בצורת חשיבה. ואת הלוי אמר לו, חידוד על דרך הפלפול. בפרשת וירא, שני מכניסי אורחים. אברהם אבינו ולוט. מי חזל מעלים על נס? אברהם אבינו. ומי לכאורה מוסר נפש למען אורחיו יותר? לוט. אז למה מעלים את אברהם על נס ולא את לוט? ואת הלוי אמר, זה פשוט. אברהם אבינו... באו שלושה אנשים, הוא לא ידע מי הם. הוא חשב שהם משתחווים לאבק רגליהם, עבודה זרה. אבל אצל לוט כתוב, ויבואו המלאכים סדומה. לוט ידע שהם מלאכים. מה רב חיים ענה? רב חיים ענה לו, אתה לא העלבת את הרב מבריסק. אתה העלבת יהודי פשוט. לך תמצא אותו ותבקש סליחה ממנו. זאת אותה תשובה, אבל אחד אומר אותה דרך חד. שהוא חשב על איזה מקום בתורה, ואחד אומר אותו כי הוא עושה אנליזה, מה רב חיים אמר? בעצם הרב מבריסק הוא גם יהודי פשוט, והוא גם הרב מבריסק, איזה איש אתה ראית. זה ההבדל הזה בין העולמות של האנליזה, והגרא, אני חוזר, הכל ברובון מוגבל כמובן, היה ידוע כבעל ידע עצום, שהידע כאן פתאום ידע להסביר ידע, משהו שהוא לא מובן, מוסבר, כי אתה יודע לחבר בין קצוות הידע שלך, שאולי המובהק שבגדולי וולוז'ין, שאפשר להבין אותם פשוט יותר, לא כי הם עשו את זה יותר, זה הנציב לוולוז'ין, שתיארתי כבר קודם, את ההתנגשות בינו לבין רב חיים, בעוד שרב חיים, מעט מאוד ספרים על השולחן, רמב"ם, תראו את מי הוא מצטט בחידושי רבינו חיים הלוי, כמעט כלום. הנציב, כל מי שהולך לעמק שאלה, רואה את ידו הגדולה, את רוחב דעתו הלמדנית, רואה שמשמשים אותו הידיעות העצומות שלו כדי להסביר דברים. כשהנציב חתר, וזה גם לפי מיטב הבנתי מורשת הגרא, שהידע הוא הראשוני מסביר את הדברים. כמעין פרשנות לפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו, דהיינו אתה מביא את אחרית הדבר אם אתה הולך לראשית שלו. האמת היא שגם אבא אחז בזה, כל מי שלמד פה בישיבה יודע שאסור ללמוד רמב"ן מתוך הר"ן, חייבים להזיע על הרמב"ן במקור, למרות שיותר קשה להבין אותו, וכל מי שמעיין בדרכו של הנציב רואה את זה, צריך ללמוד גאונים, כי זה יעזור להבין רמב"ם, צריך ללמוד מדרשי הלכה בתוך מדרשי הלכה, ואפילו, פה זה כבר לא חידוש בישיבה כאן, אפילו צריך ללמוד חומש, שלא ממש נלמד עד ימיו. כי המקורות הראשוניים מסבירים את הדברים. ידע ראשוני נותן בהירות לדברים. וכאן מה שרב חיים עשה, ונגיע גם לאבא, אל תדאגו, כן? מה שרב חיים בעצם עשה זה דבר באמת גאוני. וידע שמסביר ידע, כולם רואים שזאת האמת הפשוטה. אבל זה לא מעניין. כמו דיברו פה שאבא רצה שדברים יהיו מעניינים, כן? זה לא מושך את הלבבות, זה לא קונה שביטה בלבבות, אי אפשר לחנך לאורו, להמון עמל. ורב חיים הצליח לייצר, אני חוזר לשפה המושגית, מערכת למדנית שמצד אחד היא ראשונית, הרי למה מגיעים המושגים האלה? לראשית של הדבר, דהיינו ליסוד, לשיטים של הדבר, מצד שני היא כולה חידוש. שכן, אני חוזר לראשית הדברים, הלמדן צריך לחדש את המושגים, הלמדן צריך לנסח דברים שלא נאמרו. וכך, בלשון של אבא, רב חיים יצר שיטת חידוש שהיא שיטת הבנה, שהיא נותנת הבנה ראשונית של דברים, עיסוק במה שאבא אהב לכנות שאלות ראשוניות, המהויות של הדברים. רק מה, וכאן אני מזמין את כל מי שבכל זאת יחליט שהוא רוצה לקרוא קצת, לעיין במאמרו של הרב קומביין בנטועים. דרך ההצגה של רב חיים היא דרך קושיה ותירוץ. מה שרוב הקושיות שלו היא מה שאבא קינה שאלות משניות. אני אסביר לרגע את ההבדל בין שאלות ראשוניות ומשניות. שאלות ראשוניות בשפה של אבא, אלו שאלות שצריך לשאול בעצם המפגש עם תופעה, לטעות על קנקנו. כן, שכל מי שלמד בשיעורה ויודע שהשאלות האלה היו מה מקור הדין, אנו לפגוש אותו, איפה הוא מופיע, שהוא יהיה קיים. שנית, היקף הדין, בוא נאסוף את הנתונים על הדין, וגולת הכותרת תמיד הייתה אופי הדין. שאלות משניות, אני חושב, ככה אני חוויתי את שיעוריו של אבא, שהשאלות האלה פחות עניינו אותו, הם סוג של תאונות, כמו הלוואי שלא היו מתרחשות. סתירות בין גמרות, שמישהו פעם אמר כך ופעם אמר אחרת, לא, צריך לטפל בהם. הרמב"ם לא מתאים לגמרה. זה, אלו רוב השאלות שרב חיים מתעסק בהן בחיבור שלו. הוא גם מתאמץ מאוד לתרץ אותם. וכאן קיים איזה באמת פער מסוים בין ההצגה של רב חיים כמי שנותן לעולם את החוכמה האלוקית הנסתרת. אני לימדתי כמה שנים בישיבת עותניאל, כולם שם רוצים לדעת תורת הסוד, והייתי אומר להם, לא מדי זה תורת הסוד. אתה עומד מול סוגיה וצריך לרדת לסודות שלה. זה תורת הסוד ממש, זו חידה. אבל ההצגה הזאת של רב חיים כמגלה הסודות, מעין רשב"י של הגמרא, יחד עם זה שהוא עסוק וליישב כל מיני עניינים משניים. ואכן הרב חומביין באותו מאמר, הוא רואה את רב חיים כפורץ דרך, אבל לא מאוד משמעותי, הוא רואה את פריצת הדרך היותר משמעותית כי מתרחשת אחר כך. אבא עצמו, וצריך להודות באומץ הלב של הרב קומביין שחלק עליו באותו מאמר, אבא עצמו לא סבר כך. הוא סבר שרב חיים הציג את הדברים דרך הקושיות, אבל זה לא באמת ההישג שלו. אני ברשותכם מציע דרך ביניים משלי, איך שאני תופס את הדברים. השאלות הראשוניות הן ודאי שאלות המהות, אבל השאלות המשניות הן לא שאלות נוספות, שבנוסף לעיסוק בשאלות הראשוניות, יש גם עוד כמה שאלות, שאם הן קיימות, כמובן, למדן צריך לעסוק בהן. אלא מה שהן מצליחות בעמידה מסוימת הוא להשתלב בתוך המענה לשאלות הראשוניות, משום שאני חוזר לתכונה המרכזית של ההמשגה, שניתן להמשיג בכמה צורות, בכמה דרכים, והשאלות המשניות הן תמרורים שעוזרים לנו להבין מהם העמדות שאחזו בהם ראשונים ביחס לשאלות הראשוניות. כי אם ניקח מבנה מאוד חוזר בחיבורו של רב חיים, חיים מאוד אוהב לטפל במחלוקות. מהם המחלוקות? כמובן הגלויות שבהם רמב״ם רייבד. רב חיים אוהב מאוד להציג מחלוקות רמב״ם תוספות, שהוא יוצר אותם דרך אגב, שהוא מגלה או מצביע לנו שסתירה בין גמרות שתוספות ירצו עם אוקימתא, רמב״ם מביא אותם ללא אוקימתא, כנראה יש כאן מחלוקת. סבא זל מאוד אהב מחלוקות בעל המורה ורמב״ן. זה נוטף מחלוקת, כן? ממשק ללטריה. והמחלוקת תמיד מוסברת על ידי זה שיש כאן מחלוקת מושגית, שיש פה תפיסות שונות. בין היתר המחלוקת גם מספקת ישר את הנפקמינה הרצויה, שכן הנה יש לפני מקרה שחכם א' חושב כך וחכם ב' חושב אחרת. השאלות המשניות והעיסוק שבהם הוא מאפשר לי לייחס עמדות שעלו מתוך הניתוח הראשוני ולומר חכם א' חשב כך וחכם ב' חשב אחרת. וכן העיסוק בשאלות המשניות הוא לא בעוד שאלות שאולי טוב שלא באו לעולם, אלא הן מאפשרות לנו להראות מה חשבו רבותינו סביב השאלות הראשוניות. אבל בכל אופן, דרך ההצגה שרב חיים מציג את הדברים, דרך שאלה ותירוץ, שאלה ותירוץ, שמה שהשאלה והתירוץ, או אני חוזר על הלשון של השאלות המשניות אפשרו, זה גם לאמץ עמדה מסוימת, או ליתר דיוק להוכיח את העמדה הלבדנית. שכן, בוא נסביר מה זה שאלה בעולם של בריס. שאלה זה לא משהו שאני לא יודע אותו, אלא שאלה זה בעיה פנימית בתוך תופעה. ככל שהמושג שאני מציע, שאני חוזר, אני זה שמנסח אותו, מסביר טוב יותר, יותר ויותר נתונים, אז מה אני יכול לומר לעצמי? הוא יחליף את המושג הקודם שלא מצליח להסביר. ובמילים אחרות, לקושיה יש תפקיד חשוב בבחירה של מושג מתוך מושגים אחרים. ולכן ההצגה הזאת שמתעסקת בשאלות המשניות, בסופו של דבר היא מנסה לאמץ עמדה מתוך עמדות אפשריות. מה היה עיקר חידושו של אבא, או איך נראו השיעורים שלו? אצל אבא, ויעיד על זה כל אחד שישב פה שלמד אצלו, השאלות הראשוניות היו נקודות הפתיחה של השיעור. או במילים אחרות, היו לו שיעורים ולא קושיות ותירוצים. אתה ניגש לסוגיה, לנושא, אני אומר לזה משהו, הרבה אנשים שכתבו על אבא ועל בריסק, הפיינו את המעבר מהדף לנושא. הדבר הזה נכון, אבל לדעתי צריך קצת לאזן אותו, להגדיר אותו בצורה יותר של אמצע. אני לימדתי כמה שנים כמו באותניאל שמנסים ללמוד נושאים, זה קטסטרופה, מי שרוצה ללמוד רק נושאים. ואני אסביר מה, איך זה נראה. אתה חייב עוגן ללימוד שלך, שהתלמיד לא תלוי בדף המקורות של הרב. ומי בית מדרש חושב שהוא כותב ערכים באנציקלופדיה תלמודית, התלמידים שם לא ידעו ללמוד, הם לא ידעו כמה ערכים. תמיד הלימוד אצל אבא היה לימוד שהיה אחוז ביחידה טקסטואלית, תמיד. רק מה, הוא לא תמיד הלך לפי סדר הדף, הוא היה בוחר בתוכו יחידות, אבל כמה למדו א' עד ו', ת' עד י', אחרי זה מדלגים לת' ו', ומעולם לא אמרו, היום לומדים קרן, מעולם זה לא היה, היום עכשיו לומדים שבועיים שן ורגל, ועוד מחליטים כל שבוע מה השלב הבא בשן ורגל, זה מעולם לא היה, עוד לא בזמני.
פעם אחת בכולל.
פעם אחת בכולל, אוקיי, אולי בכולל אפשר לעשות את זה. ואני אספר לכם, טוב, בהמשך, יש לי עוד המשך, כן. להפסיק או עוד קצת?
להמשיך.
להמשיך, אוקיי, יש לי רשות מהמנחה, בסדר. אבל הלימוד היה מובנה, אבל היה תמיד עוגן, וזה מאוד חשוב גם מבחינה דידקטית. תמיד בא לסדר, אתם יודעים מה הוא צריך ללמוד? את הדף. לא יעלה לדעת שהוא רק לומד את דף המקורות של הרב. זה לא יעלה לדעת, אבל מי שלומד רק נושאים ונושאים, ככה הוא לומד. כדי להצמיח תלמידי חכמים, צריך ללמוד איתם, לימוד שיטתי, עקיף. היום מדברים כל יום על לבידה חדשה גם במכללה. אני לא רואה שזה מביא תוצאות יותר טובות. יש לי הרבה הירועי כפירה בדבר הזה. אין תחליף לעמל, לנחמה לייבוביץ' שאתה אומרת, תעבור דיבורה מתחיל, דיבורה מתחיל ברשי, ותשאל, למה הוא אמר את מה שהוא אמר, מה היה קשה לרשי, וכו' וכו'. והדבר הזה נכון גם בלימוד, לא אפשר רק ללמוד נושאים. מצד שני, נכון שהיעדים בלימוד, או מטרת הלימוד, ובחירת היחידה הטקסטואלית, וגם הארגון שלה, היה תמיד בזיקה לתפיסה נושאית. ומה שעשה אבא בשיעוריו זה, לא רק שהוא ביטל את הקושיות והתירוצים, אלא הוא, לעמיתו של דבר, הוא לקח את היסודות של רב חיים מניח, את אותה שפה מושגית, ובאמצעותה הוא לא רק פתר שאלות, הוא הסביר הרבה מושגים, הוא באמת פרס בפנינו מערכת שלמה שבה יש קשרים הדדיים בין החלקים השונים, שהלימוד בסופו של דבר יודע להציג בפניך בצורה בהירה את הנושא מבחינה מושגית. ואם אפשר לדמות את זה לעולמם של ראשונים, עם דרך ההצגה של בעלי התוספות היא ואם תאמר ויש לומר, בעלי התוספות הצורפתים, ואנחנו מקבלים חידושים של רבינו תם. אם רב חיים אמר ואם תאמר ויש לומר, ויש לנו חידושים ועוד חידושים ועוד חידושים, יש לנו גם דרך אחרת בעולם בעלי התוספות, דרך שהייתה מאוד אהובה על אבא, וזה הרביה, הרוזרוע, דרכם של ראשוני אשכנז, שהציגו את חידושיהם גם הדיאלקטיים, על ידי פריסה של הנושא, על ידי איסוף כל הידע שהם יודעים, מעין רמב״ם. ומה שעשה אבא בשיעוריו, לקח את אותה שפה מושגית, ולא רק הציג בפנינו עוד חידוש, עוד מקומות שבהם הוא חידש דברים, אלא עושה דבר אחר. הוא חרש עבורנו בשיעורים את אותם נושאים, את אותם מסכתות, והציג בצורה שיטתית, מסודרת, מעין רמב״ם של מושגים, תחומים שלמים, עשרות מסכתות, שהוא פרס אותם, אני חושב הראשון שעשה אותם בצורה כל כך שיטתית, מבחינת הניתוח המושגי. וכך נוצרו אצל אבא גם כמה חידושים פנימיים, חלקם כתב עליהם הרב וולף. מה שאני אנסה להסביר זה למה זה צמח דווקא אצלו. אני אגע בכמה דברים. ראשית, ההצגה הברורה והשיטתית של שאלות ראשוניות שקודם תיארתי אותן. המקור, ההיקף והאופי שמוצגים אותם הניתוח, אותה הצבת שאלה אפריורית. ההנחה שיש לי מערכת כלים, יש לי ארגז כלים מושגיים שמסוגלת ללכת לכל תחומי השס ולנתח את כולם ולרדת כאמור לאושיות התחום. דבר שני שהיה מאוד בולט בשיעורים של אבא, ומיטב ידיעתי זה חידוש שלו, זה האפשרויות השונות שעלו בשיעור ללא ההכרעה. כן, אבא בשיעורים, אני חוזר לתכונה של המשגה, שאפשר להמשיג ביותר מדרך אחת, היה מעצמו, דרך הניתוח האפריורי, מציע את כל המשגות האפשריות של הנושא ופורס אותם בפנינו בצורה בהירה, ללא הכרעה ביניהם. האמת היא שבהיעדר הקושיות המשניות, שקודם דיברתי על תפקידם, הוא גם לא היה יכול להכריע ביניהם. שכן, בעולם המושגי הם באמת שווים, איך אני יודע את מי להעדיף על מי. כלומר, אם רב חיים באמצעות הקושיות המשניות, תראה, אז הרמב״ם חשב כך והרייבט חשב כך, בהיעדר העיסוק בשאלות המשניות, שזה באמת היה פחות משמעותי אצלו, הייתה כאן העלאה לעולם של אפשרויות, ויש כבר גם תפיסת עולם שהתפקיד שלנו הוא לא לבחור, הוא לא להכריע, התפקיד שלנו הוא להבין. ומה זה להבין? להבין זה לראות את כל הצדדים האפשריים של תופעה, שאדם לא רואה את כל הצדדים האפשריים, הוא לא הבין. ומכאן דבר נוסף, שלמיטב ידיעתי הוא חידוש של אבא, החתירה תמיד למה שהוא קרא שני מסלולים. איך היה נראה השיעור קלאסי שלו? הוא היה מעלה חקירה ומראה שני צדדים לנתח את הנושא הנלמד, ואז מציע שאולי שני הצדדים נכונים. במקרה מסוים יש מסלול כזה, במקרה אחר מסלול אחר. בהרבה מאוד מקרים הוא לא היה יכול להצביע על מישהו שאכן בפועל אחז בשני המסלולים. אבל בניתוח הלוגי זה היה נכון שיתכנו פה שני מסלולים. ודבר כזה רק אפשרי בעולם שבו לומדים אפשרויות ללא הכרעה, ובעולם שממעיט בשאלות המשניות. בעולם, כן, בבקשה, רמנון.
יש משהו שאתה רוצה לשאול, לראות שאני מדבר,
כן.
שצריך להבהיר איזושהי נקודה. אמרת דבר מאוד נכון, שהוא הלך מפיסה לרגב, שהוא לא לפי נשים. מצד שני, העיסוק בשקל ביתר שלו בסוגיה ממש לא היה במופן שיעור,
נכון.
האם אין פה איזשהו משהו שצריך להבהיר, למה אם מצד אחד הנושא ההמשגה היה נושא מרכזי, ומצד שני למה זה היה חשוב ללכת לא כפיסה לרגב?
אוקיי, אני ברשותך אומר על זה שני דברים. ראשית, אני לא חושב, לא זוכר כחוויה שלי שהוא לא התעסק בשקלא וטריא, הוא התעסק בו מזווית מסוימת. ואני רוצה להסביר מה הזווית הזאת. שקלא וטריא, השלבים השונים בסוגיה, אני אביא לכם משל שלי, לא של אבא, אני הייתי טנקיסט, אני עדיין טנקיסט, פשוט לא מקורים למילואים, אבל אני לא ויתרתי על המקצוע הזה. בזמני הטנקים לא חשבו שהם יכולים לפגוע פגז ראשון. אם עלה על דעתו שאתה יורה על מטרה רחוקה ותפגע בה, אתה לא יודע נתונים איזה גביר, אתה לא יודע את המסמרוף הבליסטי, אתה לא יודע את הטווח, בוא נתחיל מזה, הייתי בטנק בלי מהטווח לייזר. אז מה ההנחה? וזה דבר מאוד חשוב בלימוד. ההנחה היא שאתה חייב לטעות כדי שתגיע למטרה לידי תיקון הטעויות שלך. וזה מה שנקרא בשפת הטנקאים סדרה. עכשיו, כמה פעמים אתה חייב לטעות כדי שתוכל ללמוד מטעויות? לפחות פעמיים. כי התשובה נמצאת בחתך בין שתי הטעויות שלך. ואני אדגים, אתה יורה על מטרה, לא יודע את הטווח, זה ארוך נגיד מעל המטרה. אתה צריך להניח, אתה תניח עד שמה יקרה, עד שתהיה מתחת למטרה. פה אתה יורה מתחת, אתה קצת מרים, ואתה לא יודע כמה להרים. נגיד, הסדרה הקלאסית בזמני הייתה, ארוך מועד אחד, טוב, הורדת אחד, עכשיו זה מתחת. אז מה אתה צריך עכשיו לעשות? עושה חצי. ורק אז אתה תפגע. אתה צריך פעמיים לטעות כדי לתקן. השקלא וטריא, אותם שלבים בסוגיה, הם משקפים לעתים הבנות בצורה יותר בהירה מאשר המסקנות. כאמור, המסקנות ניתנות להסבר, להמשגה בכמה דרכים, אבל לפעמים שלבים בשקלא וטריא משקפים הבנות שהן חד ממדיות וצדדיות, או מה שאני כיניתי קודם בצורך, לבחור באחת מהאפשרויות. לפעמים השקלא וטריא נותן בזיכרון שלי, זה היה עיקר העניין שלו בשקלא וטריא. תיתן לי דרך הווה אמינה, תן לי הבנה, ואז תמיד היה נבדק למסקנה, האם המסקנה או התחייה, האם זה שהעליתי חצי, האם דחו את ההבנה שהייתה בשלב הקודם, או האם נשארים באותה הבנה עקרונית, אבל מתקנים איזה פרט טכני. וזה דבר אחד. הדבר השני, תיארתי קודם פשוט מניסיוני. אני לא יכול לומר שזה מה שהנחה את אבא. אבל אם אדם לומד, לא מתוך יחידה טקסטואלית, הוא הולך לאיבוד. ואני מדבר על זה תכף, כשאבא הצמיח אנשים, הוא לא רק רצה שיחזרו על חידושיו. מי שרק לומד נושאים ונותן מראה מקומות, שהמראה מקומות האלה, תראו מה מצאתי, זה לא דרך דידקטית נכונה ללמד. אני לא יודע זאת הסיבה שהוא עשה כן, אבל הוא, לפי מיטב החוויות שלי, הוא ילך ביניהם, הוא למד מסכתות. כלומר, כששואלים פה תלמיד בישיבה, מה אתה לומד? אני מעונה, אני לומד מסכת מסוימת. כששאלו תלמיד באותניאל, מה הוא לומד? הוא לומד עכשיו קרן, זה מה שהוא לומד, כן? לא יודע מה הוא לומד, על מה לומדים שם אחרי, אבל זה חוויה אחרת. צריך ללמוד מסכת. צריך ללמוד, לא חייבים ללמוד אותה לפי הסדר שהיא מופיעה. אפשר לעשות לו איזו עריכה קצת. כן, הרב שלום, אתה שואל? אוקיי, אז מה שאני רק אוסיף, שדבר נוסף שאבא, כמו דיברתי קודם על תוספות או מאפיינים ייחודיים של אבא, בגלל התכונה הזאת שהוא עבר להצבה מודעת, מכוונת בראשית הלימוד של שאלות ראשוניות והיעדר או המתת הטיפול בשאלות משניות, ראשית המעבר להצגת האפשרויות, שזו מהפכה בתפיסת עולם, ממש. שנית, יצירת הרעיון שיש שני מסלולים שאני יכול לקיים. אם יש שתי אפשרויות, תמיד יש אפשרות שלישית. ממילא גם יש אפשרות רביעית. כמו שמובנה בתוספות, שאם יש ויש לומר ועוד יש לומר, אז מובנה שיש ועוד ועוד יש לומר. זה מובנה. והדבר הנוסף שאני אוסיף זה ההתרחבות שלו לספרות ראשונים ענפה שלא עמדה לנגד עיניהם של גדולי בריסק. שהוא שימש אותו במקום שהיעדר העיסוק בשאלות משניות בא לו כפיצוי. דיינו, האידיעות המבילות והעצומות של אבא, ברביה, ברביו, כן, ברבן, בשיבולי הלקת, בכל הספרות הענפה של ראשונים, סיפקה לו המון שיטות, סיפקה לו המון נפקמינות, בעצם לקחה את הניתוח האפריורי שהוא הציב אותו בראשית הדברים, והלבישו אותם על ראשונים מסוימים, החקירה הולבישה על שיטות, הנפקמינות שעלו מתוך שיטות הראשונים האלו. כל הדברים האלה לא נדרשו ללומדנים שלומדים שאלות ראשוניות תוך עיסוק בשאלות משניות. אבל חכם, שלומד באופן שיטתי רציף שאלות ראשוניות, העיסוק הרחב הזה בהרבה מאוד שיטות, הוא החליף את השאלות המשניות בכך שהרבה נפקמים אתנו, הרבה שיטות הלכתיות אתנו, והשיטות לבשו אור וגידים. כן, בבקשה, רב יעקב.
אם אתה לא רואה בעיה, הדרך הזאת מוכרת את החקירה, ואז כמו שאתה אמרת, עכשיו ארבע פעמים במילה הולבשה, כן, אז להלביש את זה הראשון, לעומת האפשרות ללמוד את הראשון ולשאול את השאלה המצווה הראשונית לגבי מה האיש הזה התקדם.
כן. אני שמח על השאלה, אבל אני מתקשה לענות עליה, ואני אסביר למה. אני התבקשתי להסביר את עולמו של אבא, ואני משתדל להסביר אותו כפי שאני חושב שהוא ראה את הדברים. לא ננסה לגרור אותי למקום נכון, מה אני חושב על הדברים? אני חושב שמאוד חשוב שבית המדרש יעורר דיון כן ונוקב איך נכון ללמוד. אני לא יודע אם זה הוגן, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, לבקש מבן שעומד כאן על הפודיום, שלפני כולם יאמר את הכיוון שאתה מבקש אותו. אני מבקש להשאיר את זה כשאלה שראש הישיבה העלה, שהתלמידים ידונו בה. אני יכול לומר על עצמי, לא כביקורת על אבא. אני משתמש רבות במה שלמדתי מאבא, אבל אני באמת קשה לי מאוד, או אני לא משתמש בפועל, בתבנית שקיימת הרבה בשיעורים ששמעתי, והיא שחוקרים את החקירה, מוצאים 10 מחלוקות ראשונים, ואומרים, הם בטח נחלקו במחלוקת הזאת, שזה לרוב נעשה בצורה של הסתברות. כלומר, אם תיארתי קודם את ההמשגה המשכפלת, אני חותר בעצמי, אני גם שומע ממך אולי דבר דומה, שההמשגה בשפה מושגית אנליטית ראשונית, היא לא תשכפל, אבל שהיא תהיה תקלע ללב התופעה, ולהעמיד בהמשגה במקום שהוא לא יכול לעשות את זה. ומי שרוצה לראות תבנית, יותר נוח לדבר על מישהו שלא פה, הם חילה ממנו, של מה שאני מתאר, המאמרים האמת הנפלאים של הרב מיכל רוזנצוויג, שהם רובם בנויים בתבנית שתיארתי. מעלים חקירה, מוצאים 25 מחלוקות ראשונים, וכולם נחלקו באותה שאלה. זה קשה מאוד לקבל את זה, שזה אכן מדויק. אני מעדיף להישאר בשתי מחלוקות, אבל שמרגישים שעל זה הם דיברו. וזו באמת שאלה שמי נוראים לדון בה. כמה מקום לתת להמשגה? איך להשתמש בה? אני בטוח שיש מקום לדיון מאוד ערני בדבר הזה, אבל ברור שמה שאבא פרס בפנינו, אם אני אחזור לנושא הדברים, הוא, מעין הרמב״ם של בריסק, הוא פרס באופן שיטתי לאורך עשרות מסכתות, בשיעורים בלתי נגמרים, באופן שיטתי ויסודי, הוא פרס וירגן את התורה כולה. הייתי אומר, מזרעים התארות, פרס אותה בצורה מושגית, מסודרת, תוך ניתוח ראשוני של הדברים, כשאני לא הייתי בישיבות רמים פה, ואני יודע משיחות איתו, היה אפשר, כשלומדים מסכת, הוא כבר ראה את כולה בראש שלו, לדעת איך נכון ללמוד אותה, איפה הוא יהיו בעוד חודשיים. הוא גם ידע דבר נוסף שאחרים לא יודעים, מה בא על חשבון מה, כלומר אי אפשר ללמוד הכל. וכשאתה בוחר ללמוד נושא מסוים, איזה נושא ויתר, על אילו נושאים אי אפשר לוותר, למה הוא ראה את זה ואחרים לא רואים? הוא ראה את התמונה הכוללת. כך מסכת אחרי מסכת, שלא רק שהייתה לו ידיעה עצומה ומבילה, אלא גם היו קשרים הדדיים בין חלקי הידע שלו. אני אספר על פעם שאני זוכר שהתפעלתי, אבל בעצם היה צריך להתפעל יום יום. כשהתחלנו ללמוד בישול בשבת, לצערי המחברת שיש לי בישול קבורה באיזה ארגז, עברתי דירה לפני שנה ויובל יצא מארגז, אבל היא קיימת. הוא התחיל בכך שבישול בשבת צריך לבדוק את כל המקומות בהלכה שיש בישול, והוא אמר יש 10 מקומות בהלכה שיש בישול. הוא התחיל למנות אותם, כרוך לה, ולהשוות ביניהם. בישול בשבת, בישול ב... מעשרות, אם זה קובע למעשר, בישול בבשר בחלב, בישול של קורבן פסח. הוא התחיל ככה לפרוס את העירייה כולה, שהוא נותן שיעור על כסף, אז הוא בודק את כסף בכל המקומות. המילה כסף זה סילבר, זה מני, במקומות אלה בהלכה זה כך וכאן זה כך, בשבוע מה הכוונה שתי כסף. זה לא רק במקומות גלויים שהמילה בישול יופיע, אז גם במקומות נסתרים. הוא פעם התוודה בפניי שהמקומות שהוא הכי התרשם מהרב היה שהרב הצליח לחבר מקומות שאין ביניהם שום קשר לכאורה. דוגמה, אני אביא אולי דוגמה אחת. אני מניח שרבים פה קראו על התשובה. הרב שם מאפיין שני סוגי תשובה דרך השוואה לשני סוגי התרת נדרים, פתח מול חרטה. זאת הדוגמה שאבא אמר לי, את ההתפעלות שלו. וחכם שמבין את העולם של התרת נדרים, באמצעותו מבין את העולם של תשובה. וגם אצל אבא היו תופעות כאלה, והרב וולף מביא דוגמאות, ובדני מביא דוגמאות במאמר שלו. מה שהיה שוברו בצידו, ואולי לכן לא מספיק מעריכים את תגובתו של אבא, זה שהוא בעצם פרס באופן מחודש ביותר ניתוח מושגי ראשוני של כאמור של השס, ללא שידעת בשיעוריך שהוא אומר חידושים, כי בידי הקושיה ותירוץ אין חידוש. וזה מאוד שונה החוויה לשמוע שיעור שלו ולמשל לשמוע את סבא. ואני רוצה, אפשר עוד לתאר ככה בקצרה את ההבדל בחוויה, כולל שיחה שהייתה לי עם אבא פעם בעניין הזה. רבנו הגדול, הרב, תמיד חתר לחידוש, תמיד לנסח מחדש, תמיד לחשוב על דרך נוספת להמציא. מעולם לא חזר על מה שהוא אמר בפעם הקודמת. כמה אבא אהב לחזור על הסיפור כשלומדו נידה שנתיים רצוף, כי הרב חשב שהוא לא יודע את נידה אחרי הפעם הראשונה. וכשהגיעו לדף ט' לסוגיה של פתחי נידה, הרב הסתבך. הרב הסתבך, מי שראה את התמונה כשהוא יושב ככה, זה הרב בתסבוכת. חושב, הוא היה יכול לחשוב חצי שעה באמצע שיעור. ממש, החטא הכי גמור היה, להפריע לו לחשוב. וחושב, וחושב, אז הדוד שלי חיים, בתמימות, אומר לו, אבא, פאפה, ככה הוא קרא לו, זאת המחברת משנה שעברה, בוא נראה מה אמרת אז. המבט שהרב נתן בו, אבא כך תהיה, כאילו הציע הצעה מבונה. מה אכפת לי, מה חשבתי לפני שנה? צריך תמיד לחשוב מחדש, ומי שרוצה לטעום את זה, בלי שהוא זכה לשמוע את זה, שיפתח את מה שנתפס, נראה את זה עין בעין. אם נפתח את שיעורים לזכר רבא מרי, נראה שלושה שיעורים על קידוש, שלושתם עם אותם קושים, עם קושיה אחת שחוזרת, מה זה קידוש הרבא? שלושתם מוסברים בצורה אחרת. אותם שאלות הסברים אחרים, כל אחד שיעור של שעתיים. תפתחו אותה על התשובה, לא יודע אם שמתם לב, שהדרשות הראשונות על אותה הלכה ברבא. שלוש שנים יכול חכם לקחת אותה הלכה ולהגיד שעתיים דרשה מדברים אחרים. והשיעורים שלו בגלל זה היו מאוד מבלבלים לפעמים. כי הוא היה חוזר בו, רב תבורי, שהשם ירפא אותו, שמחזק אותו. אני זוכר אותו מתאר כשהוא היה בשיעורי הרב הלבמות, איך כל שבוע הוא היה הופך את הכל עוד פעם. כי הוא היה מנסה כל הזמן לסדר מחדש את המושג, עוד פרטים נוספו, צריך לסדר, והכל היה קשה. ישבת בצילו של הר הגעש, שעלה ברותחת, וזה היה מבלבל. אצל אבא זה לא היה ככה. אצל אבא, אם ניקח את סדרות השיעורים שלו על אותה מסכת, יש מסכתות שהוא לימד שש פעמים, התשתית, השלד, דומה בכל אחד מהפעמים. מסיבה פשוטה, הוא עוסק בשאלות ראשוניות, ומי שבאופן שיטתי שאל את השאלות הראשוניות, הוא יחזור עליהם גם בפעם הבאה. כמה הוא סס כמוצא שלל רב, כשהוא גילה עוד שיטה בראשונים, אני זוכר, אולי התלמידים משנות ה-80 זוכרים, שהתחיל לצאת הסדרה ליקוט ראשונים. מה זה נתן לו? הוא יראה בקי עצום בראשונים על הדף. פחות בספרות השו"ת. אומרים, הרב עמיטל היה בקי מאוד בשו"תים. הרב פחות. מה נתן לו ליקוט ראשונים? שמו לו על הדף את הראשונים מהשו"תים. עוד שיטה, עוד ראשון שיצא. אבל הבסיס, אם השווים, הוא דומה. הוא דומה, השיעור היה יותר על מי מנוחות. אצל הרב זה לא היה ככה. ואני רוצה להדגים את הדבר הזה, ולומר אולי משפט קצת קשה. אבל הרב יעקב, אני רואה שזה בסדר להגיד משהו, כן? שאולי אבא היה קצת הפינחה של החידושים של סבא. אני רוצה להסביר את זה. בשיעורים לזכר רבא מרי יש שיעור על נשיאת כפיים, וסבא בין היתר בשיעור מציב את השאלה על מה המשמעות שהרמב״ם מציב את ברכת כהנים במסגרת רשימת הדברים שהם דבר שבקדושה. והשאלה בנויה, זה שאלה ראשונית, לא שאלה משנית, כי לכאורה מה זה דבר שבקדושה? שיש ציבור שמשבח את הקדוש ברוך הוא, שאומרים קדוש קדוש, יש לו כמה הנחות, והנחת היסוד שלו, אני קורא את השאלה. הוא כותב, סבא, מפורש כי ברכת כהנים אינה נאמרת לפחות מעשרה, משום שהיא דבר שבקדושה. הוא מנסה להבין מה המשמעות של הדבר הזה. ואז מה הוא עושה? הכותרת של השיעור היא נשיאת כפיים, ומה הוא עושה בשיעור? הוא מניח על כנו את ההבנה הראשונית של דבר שבקדושה, ועל רגע זה מציע הבנה חדשה בברכת כהנים. ברכת כהנים צריך להיות מוסבר כדבר שמתאים להבנה הפשוטה הראשונית של דבר שבקדושה, ואחרי כך הוא מציע. בהלכה הזו מבואר יסוד חדש. ברכת כהנים מחייבת את השומעים בשער לשבח את הקדוש ברוך הוא. יש פה הנחה שזהו דבר שבקדושה. וכאן הרב נכנס לעובי הקורה, איך ברכת כהנים הופכת להיות שבח לקדוש ברוך הוא, בעיקר מי שלומד דף יומי, פגש בזה כשבוע, הפסוקים שהעם עונה בהשתתפות של העם. יש בכתב יד, לא נתפס, עם סבא נתן לי רשות לצלם כמה כתבי יד שלו, שיעור שכותרתו דבר שבקדושה. ושם מופיעה אותה קושיה. אבל מה הכותרת של השיעור?
שיעור
אני לא מוצא את הדף, כנראה זה משקף עצמי בבית, רתיק, ואני אחזור. הכותרת של השיעור היא דבר שבקדושה. אותה קושיה מופיעה, ואז אבא אומר, אם ברכת כהנים הוא דבר שבקדושה, חייבים להציע הבנה חדשה בדבר שבקדושה, שגם ברכת כהנים יוכל להיות דבר שבקדושה. תבראיתי את זה לאבא. אמרתי לו, אבא, אני מרשה לעצמי לשער שלו אתה היית אומר את השיעור, שניהם היו נאמרים בבת אחת. היית אומר בשיעור שהכללה של ברכת כהנים בדבר שבקדושה מחייב מצד אחד לבחון מהו דבר שבקדושה, ומחייב מצד שני לבחון מהו ברכת כהנים. היית אומר את שני השיעורים בחד המחתה, והוא אישר, הוא אמר לי, אכן כן, ככה צריך לעשות. אבל בוא נבין את החוויה, אני מדבר רק על החוויה. מי שישב בשיעוריו של סבא יצא פעור פה. החוויה שזכורה לי, הייתי מאוד צעיר, והוא אמר שהוא כבר היה זקן, מעולם לא ידעת מה הוא יגיד. היראה ממנו הייתה, כי חשבת שהוא יגיד דברים שאף פעם לא היית מסוגל לחשוב עליהם. והוא תמיד היה, כמו פישר דיבר, סבא היה מפתיע נורא, מפתיע נורא. ומה, כאמור, ביסס את החידושים, מה הפך את החידוש הזה שלו? זה נכון שזה מסביר איך ברכת כהנים הוא דבר שבקדושה, הוא נהפוך את השיעור. אם דבר שבקדושה, לא בקרדים, זה משכנע שכך צריך להבין את דבר שבקדושה. אבל אבא לא היה מפתיע, לא בשיעורי הגמרא. כי הייתה לו שיטה, וידעת מראש איזה סוג שאלות הוא ישאל. וזה לא היה מפתיע. וממילא כשאתה יודע בבת אחת לנתח את שני הצדדים, גם כל הראיות הלכו להם. כי אם אני יכול להסביר בדרך אחרת את אותו דבר, אז למה חזרתי? שאני לא יודע בסופו של דבר, או אני לא בוחר ביניהם. אני יוצא מהשיעור ואומר, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אבל בעיני אבא זו הייתה הבנה אמיתית. ההבנה האמיתית היא לא לעבוד על עצמי, שאני יודע שזה כך, אלא להבין, להסכים. והיה פה מימד שאני ברשותכם אגע בו, מימד של קו אופי, של דבר שעובר לאורך כל מסכת חייו של אבא. היכולת לראות את כל הצדדים. מסיים בני? אז אני מסיים. אני רק אומר במשפט אחד, ואני לא אעריך בזה, שלאבא הייתה שורש נשמה של הלל הזקן, או בית הלל, שהגמרא אומרת עליהם שידעו להקדים דברי חבריהם לדבריהם. שהכוונה היא, למה באמת הלכה כבית הלל? כי לשמה הייתה אמת אחת, ומי שלא מודה על האמת הזאת, מקים אותו ודוחים אותו בעמת הבניין. ומה הכוונה שאתה מקדים דברי חבריך לדבריך? שאתה מסוגל לראות את כל הצדדים. אתה קודם חושב על הצד האחר לפני שאתה בכלל חושב על הצד שלך. וכך היה הניתוח הלמדני של אבא. הוא היה יכול לראות את הנושא מכל צדדיו. ועד שלא ראית אותו מכל הצדדים לדידו, לא הבנת אותו. ואני זוכר בחבורות שהשתתפתי בהם כמה שנים, תמיד היה מפריע לו אם הבחור לא, גם היה אומר חבור עם אבריקה, והיה מראה שלישון מסוים חושב כך, אם לא ראית את כל הצדדים האפשריים, משהו היה חסר. וזה כך היה בתפיסת עולמו. צריך להבין, אי הבחירה זה לא שהוא לא ידע מה לחשוב. זו הייתה בחירה שזו ההבנה עמוקה. וכך בתפיסת עולמו, כך בשיחות שלו, והיות והייתה כאן שיטה. אז הוא גם זכה להעמיד תלמידים הרבה, כי הוא ידע להנחיל את זה לאחרים. והחוויה הזאת, אני חושב שרבים מהתלמידים חוו אותה, באיזשהו שלב, התחלת להכין לשיעור, לשיעור הכללי, אמרת, וואו, אני די יודע מה הוא הולך להגיד. ובגאוותך, או בטיפשותך, חשבת שאפשר לא להיכנס לשיעור. ולא הבנת שזו המתנה הכי גדולה שהרב היה יכול לתת לך, שהוא לימד אותך ללמוד, והוא נתן לך את הכלים ללמוד, וגם לא הבנת שלא די ללמוד איך ללמוד, אלא שצריך באמצעות אותם כלים להמשיך וללמוד. מה שתמיד ידענו זה שלעולם לא נגיע לשיעור הידיעות שלו ולעוצמה הזאת. פשוט זיכרון פנומנלי, גוף של ידע מדהים, הכל מאורגן ומנותח במושגים בראש, אבל הוא ידע להעביר לנו את זה. ואם פתחתי אולי התחושה הזאת של הרב איננו, אנה אני בא, בזה גם אני אסיים, שהרב העמיד תלמידים הרבה, לימד את תלמידיו, נכון, הוא היה נר המערבי שהדליק את הנרות האחרים, ולא חיסר דבר מהשמן שלו, ועל לו יותר שמן מלכולנו. אבל הוא האמין בנרות שדולקים, והוא עודד וטיפח אחרים. וזו מורשת חשובה לקחת ממנו את השיטתיות, את העוצמה, ואיתו להמשיך הלאה. אני אצטט ברשותך רק דבר אחד. זה מכתב שקיבלתי מאבא, כתב היד מוכר לוותיקים. בשנה שלמדתי אצל סבא, שהזכרתי קודם, הייתה לנו התכתבות קבועה, שהיום כשאני חוזר אליה, זה סוג של גאומן של מה עבר עליי באותה שנה. ובין היתר זה עוסק, וזה שאלות שאני מניח מעסיקות פה הרבה תלמידים. בהתקדמות הרוחנית, אם אני לומד נכון, איפה הגעתי, איפה לימוד, הלאה וכו'. ואני לא אחשוף בפניכם כל מיני דברים, אבל אני כן רוצה לקרוא קטע ממכתב אחד, שאני יודע מדברים שאימא כתבה, מה בדיוק קרה, זה היה מה שנקרא משבר. שכניסיון כרם זה בדרך כלל קורה בשיעור ד', באמצע שיעור ד', אבל אם זה קרה לי גם בשיעור א'. והמשבר היה העמידה מול הגדלות של סבא ואבא, והשאלה, אז מי אני ומה אני, מה אני הקטן לוקח מזה? ועל כך, תראו, אני חותך פה משפטים, אבל דברים שאבא כתב, ואולי זה מתנת עידוד גם לכל אחד בקהל פה. הוא כותב כך לבחור בשיעור א', שמה שחשוב זה, הוא כותב, לרכוש את הכלים שהם מפתח להתפתחות מועצת. תשמעו מה אדם צריך לשאוף לרכוש בשנותיו הישיבה. יסודיות, כושר ניתוח, כנות אינטלקטואלית, ועל כולם הרצון ללמוד ולדעת. כשנתונים אלה קיימים, אז הוא כותב, השאר זה עניין לזמן ולהגיעה. בסופו של דבר, לא כמות הידיעות שהצטברו בגיל 17 שקובעת, האם הוא איזה קנה מידה, אחד יהיה תלמיד חכם. ואז, כמו המכתבים של מנחם מנדל, הוא חתם בעבר רבה אבא, ואז יש מום ו, שזה שולם עליכם, זה אני כבר שכחתי. אז אני אקריא לכם, זה דברים שהוא היה אומר אותם תדיר בשיחות בישיבה. אבל טוב לשמוע ממנו את הדברים. הערה נוספת על פי דברי התנחומה, והייתן אל משה כחלותו. אמר רבי אבאו, כל 40 יום שעשה משה לי למעלה, היה לומד תורה ושוכח. בסוף אמר לי ריבונו של עולם, ריבאו 40 יום, ואיני יודע דבר מה. אז דבר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? משהשלים 40 יום, נתן לו את התורה במתנה, שנאמר, והייתן אל משה כחלותו. ייתכן שאדון הנביאים, הלומד מפי הגבורה, אף הוא מרגיש שאינו יודע דבר. והנה בתום תקופה מסוימת מתברר לכל, שכל התורה כולה שלו, אך לתלמיד פשוט יותר, הלומד שנים מפי רב פשוט יותר. נדמה שאינו יודע דבר. והנה ביום בהיר מתברר שהרבה פרטים משתלבים ומתחברים, שכמה דברים שלמד ונדמה לו שירדו לטמיון מצטרפים לתמונה כוללת של תורה ביופעה והדרה. אף אותו תלמיד עומד על סוד ובמדבר מתנה, שאם אמנם הוא מוכן, עיין אירובין דפני ד', לשים עצמו כמדבר, וללמוד מתוך דבקות לאמת ובסוגריים, ואפילו תוך כדי ויתור על כבוד שהכל דשים בו, סגור סוגריים, ומסירות לה, הוא זוכה למתנה. תודה רבה.